עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM. בוקר טוב, בוקר טוב, אתם כאן ב-103 FM, ואני איתכם, מיכל דליות, סליחה, סליחה, כמדי יום שישי, בין 10-12, מתרגשת לקראת השיחות איתכם. מי שמפיקה ועורכת אותנו עם מאירה פרץ, על הדיגיטל ועל הפייסבוק לייב, מיכל קדוש, אחי אדלוק ורעות מתיתיהו ארגון, ואחראית על השידור, שקד מורג, אלן שקד, והצלחה לנו. הטלפון שלנו לעלות לשידור הוא 0552-103-103, ואנחנו אוהבות שאתם שולחים הודעות טקסט קצרות לוואטסאפ 054-70-103-70. טוב, הימים ימים משוגעים, אני מניחה לפתיח, ובואו נעבור ישר ישר להדרכות, לעצות, לאיך אני יכולה לעזור בתקופה הזאת. אז הנה השיחה הראשונה. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מיכל.
היי, היי.
אני רק רוצה לפתוח ולומר שאני ואשתי מאוד מאוד מעריכים את התוכנית ואת העבודה שאת עושה, זה באמת יוצא מן הכלל.
תודה, תודה רבה. תודה.
אז אנחנו רוצים לשאול, אנחנו, אני ואשתי זוג צעיר, ששומרים לתקופה של שבועיים וחצי בערך, על 3 ילדים עם משפחה, שבזמן שההורים נסו לחופשה. עכשיו, ברוך השם עם הילדות הקטנות אנחנו מסתדרים מעולה וטוב, זאת אומרת יש לנו
בנות כמה הן? בנות כמה הן?
שנה ושלוש ושנתיים ועשר.
וואו, ואתם מסתדרים מצוין, וואי, יפה.
כן, איתן זה מאוד, כן, אשתי מרפא בעיסוק, יש לה את הגישה לילדים.
איי, מדהים.
כן, ו... בעיקר היינו רוצים לשמוע קצת טיפים לגבי התמודדות עם הגדול, כי הגדול, אנחנו מרגישים שהעניין שהוא יותר מודע לסיטואציה, הוא מקבל את זה טיפה יותר קשה, וגם כי הוא הבכור, אז הוא הרבה פעמים מרשה לעצמו יותר, הוא בודק את הגבולות יותר, ויש לנו איתו התמודדות יומיומית על לפעמים דברים מאוד מאוד בסיסיים, כמו לאכול, להרים את הצעצועים וכו', וזה יכול להיות עקשנות מאוד מאוד רצינית.
Okay, לדוגמה... בין כמה הוא? 4?
5 ו-9.
אוקיי. 5 ו-9.
בגן חובה.
לדעתך הוא עולה לאלף?
כן, כן.
וואו, הוא יהיה צעיר, כן, אבל בסדר, זה מוכר לנו. זאת אומרת, בעצם מה אתה אומר? אתם זוכים ממנו, בוא נגיד ככה, לשני דברים. אחד, לחוסר שיתוף פעולה, מבקשים ממנו לסדר, הוא לא יסדר, מבקשים ממנו לבוא, הוא לא בא, מבקשים ממנו לסגור את הטלוויזיה, הוא לא סוגר, זאת אומרת, חוסר שיתוף פעולה, נכון?
לא תמיד, אבל כשזה קורה, אז זה קורה. זה קורה עד הסוף.
אוקיי, זה קורה עד הסוף, זאת אומרת, תסגור את הטלוויזיה, שאם לאכול, הוא לא סוגר, ואז בעצם... מתחיל להיווצר אולי מצב שבו נקרא לו מאבק כוח, כן תסגור, לא תסגור, אני אסגור לך, צריכים לבוא, צריכים איזשהו סוג של ויכוח, משהו כזה.
אני יכול לתת לך דוגמה אם תרצי.
כן, אני אשמח לדוגמה.
כן, אז לגבי העלייה לרכב בבוקר, בפיזור לגנים, הוא התעקש שהוא רוצה לשבת בכיסא של אחותו. והוא לא יכול לשבת בכיסא של הכיתו, של אחותו, כי זה גם מבחינה בטיחותית וכולי, צריך את הכיסא שלו. וככה, אני רוצה.
אתה לא יכול, מסבירים לו, ומנסים, והכל לא עוזר.
זהו, זה קרה לי פעם אחת, אז אמרתי לו, אז ברגע שאתה תחליט שאתה יושב במקום שלך, אנחנו נצא. ואז עזבתי אותו, הייתי בשקט, הסתובבתי אפילו עם הגב אליו טיפה, כאילו השתכלתי לנוף, וזה מה ש... כאילו בסוף הוא ישב במקום שלו, אבל כשזה קרה עם אשתי, אז סיפרתי לה את זה, היא עשתה את אותו דבר, והוא לא, זה ממש 20 דקות מחוץ לגן, ככה מאותות עצבים.
וואו, מעניין. קודם כל, אני רוצה שתבין, שים לב, כשיש לנו ילד שמתנהג שונה, מול שני אנשים שונים, באותן סיטואציה, שונה בגד ושונה מול אמא, שונה מול אמא, שונה מול אבא, שונה מולך, שונה מול זוגתך. האקס פקטור זה המבוגר. זאת אומרת, הילד הזה מבין שאתה יותר ברור, יותר תקיף, יותר סמכותי. סמכותי זה מהמילה לסמוך, סמוך. הוא יודע שאם אתה יושב בשקט ומסתכל החוצה, לא תשנה את דעתך. זה מה שיקרה. אתה לא תענה, לא תדבר, לא תוותר, אתה תשב. הוא פשוט יודע את זה מתוך היכרות איתך, כמה ימים שהוא חי איתך, הוא כבר יודע מי אתה. זוגתך, הוא יודע משהו אחר. הוא יודע שהיא תדבר איתו, והיא תפציר בו, והיא תצא, והיא תנסה לשכנע אותו, והיא לא תשב עם הגב, והיא עוד פעם תסובב את הראש, והיא תגיד לו, אבל אני מחכה, ותגיד לו, אתה רואה כמה זמן. יש שם משהו אחר. ולכן איתה, הוא מותח את הזמן. אני רוצה שתבין מפה דבר אחד, וכל מי שמאזין לנו שיבין, כמה שאנחנו יותר ברורים, סגורים, נחושים, תקיפים, שימו לב, אין איזה קשר לתקיפות, לתוקפנות, סליחה, אין איזה קשר לתוקפנות, זה איזשהו שקט פנימי, שלי ברור, אני המבוגר, שזה מה שיקרה. הילד קולט את זה, צ'ק צ'ק, ומשתף פעולה. והילד מורח ומותח ומושך ומעצבן כשהוא מבין שיש שם סיכוי. היא תדבר, אני מעסיק אותה, היא לא יושבת בשקט, היא כן מסתובבת, היא שוב מפצירה בי, היא שוב פונה אליי. ההורה השקט והבטוח בעצמו, זה ההורה שעושה לילד חיים קלים. כי זה כל כך ברור, אין טעם. 20 דקות הוא היה צריך כל הזמן להמשיך ולהיות יצירתי כדי להוציא אותה מדעתה. מסכנו, שלא לדבר על מסכנות האחיות שלו ומסכנה אשתך. אז זה קודם כל תבין. זה כמו ההורים שבאים ואומרים לי, הילד מתווכח איתי. ילדים לא מתווכחים, המבוגרים מתווכחים איתם. אם אני אומרת לו, יואב, אתה חייבים לשבת לאכול. וזה הזמן לסגור טלוויזיה, אני מחכה שתי דקות, ייגמר הפרק, או אני שמה פוז, אני עושה הפסקה, אחרי האוכל תוכל להמשיך לראות. אני אמרתי, אני יודעת שהילד לא ישתף איתי פעולה, כי לא בא לו, כי אני לא אמא שלו ולא אבא שלו, והוא גם כועס, כי הוא בן 5 ו-9, והוא לא בא לו להיות פה, ואני לא יודעת מה, כל מיני דברים, והוא מתבגר, והוא מבין את הכוחות שלו, והוא כועס על זה שהוא לא לקחו אותו לחוץ לארץ, השד יודע, אני סתם ממציאה הרי דברים. ואז אני, אז לא בא לו. הוא לא משתף פעולה. אתה אמרת בודק גבולות, דע לך שתפקידם של ילדים זה לבדוק גבולות. אם הוא לא יבדוק, איך הוא יכיר את העולם? הוא בודק, והשאלה מה הוא מוצא שם. כשהוא בודק את זה מולך, הוא מוצא קיר, ברור, שקט, שאפשר לסמוך עליו. אם הוא בודק את אשתך, הוא מוצא משהו אחר, הרבה יותר גמיש, הרבה יותר אלסטי, הרבה לא סגור, מבחינת הילד. אז שמה הוא עובד על זה. זה המקום שלהם, הרי מה הילדים רוצים? קצת לנצח, קצת לקבוע, קצת להוכיח לנו ולהם שהם שולטים בעולמם, כל מיני דברים כאלה. אז הוא עושה את זה, אז הוא מוצא עם מי אפשר ועם מי אין טעם. חד וחלק. עכשיו, ולכן אם אתה בא ואתה אומר לו, אני יודע שקשה לצאת לסגור טלוויזיה, אבל אני סוגר. ואחרי האוכל אני מבטיח, אני אפתח. אני סוגרת! עכשיו, אני חייבת להתכונן לתגובה של הילד שהוא יכעס, הוא יפקה, הוא יהיה מתוסכל, הוא יעיף דברים, הוא יעשה דווקא אני לא רוצה ולא יבוא לאכול. צריכים להיות מוכנים לדברים האלה, מותר לו. הצבנתי אותו, תסכלתי אותו. לא בא לו לבוא לאכול, הוא באמצע סרט בטלוויזיה. אבל אני יודעת שיש עוד 20 דקות, אני לא אחכה 20 דקות. ולכן זה חינוך. החינוך הוא, בוא נגיד, הגבול. הגבול הוא איך אני אוכפת את רצוני על הילד. עכשיו יושבים לאכול, למה? כי החלטתי. כי הילדים רעבים, כי שלושה מתוך, כי שניים מתוך שלושת הילדים רעבים, כי זה הזמן לארוחת ערב, כי אני קובעת על כל מיני דברים פה בבית, אז ארוחת הערב מוכנה וזה הזמן לבוא. עכשיו, הוא יכול לא לבוא, מאוד תלוי בי. אבל אם הוא היה הבן שלי, הוא לא היה מקבל ארוחת ערב נוספת, אני לא הייתי עושה שוב. מקסימום הייתי, הייתה מחכה לו מנה על השיש, בצק קרה וירקות חתוכים או משהו. לא הייתי מחממת. גם לא הייתי עושה חדש. כי הוא הוזמן לארוחת ערב. ברגע שהוא לא בא, הוא יאכל את זה, אני לא זורקת לפח. אני לא במלחמה איתו על הדבר הזה, אבל הארוחה הסתיימה. ואני לא מגישה גם פעמיים. הוא גדול, הוא בן 5 ו-9, כן? זה כבר מנץ' קטן. הוא עכשיו, לכן אני רוצה שתבין, שיתוף פעולה, ילדים משתפים פעולה או לא משתפים פעולה, זה פונקציה של מוטיבציה. גם לא לשתף פעולה זאת מוטיבציה, כי משהו יוצא לו מזה שהוא לא משתף פעולה, או זה שהוא מרגיש שהוא מנצח אותי, או זה שבסוף אני עשיתי את מה שהוא רוצה, למרות שרציתי בהתחלה שיקרה מה שאני רוצה. צריכים להבין את הדבר הזה. ואם הוא משתף איתי פעולה, זה בגלל שהוא יודע שאין טעם להיאבק, אין טעם לריב, אני בסוף קובעת. עכשיו, זה הרי לא כל החיים אנחנו נותנים להם פה ושם בחירות. מה אתה רוצה, שניצל או קציצה? מה בא לך עכשיו, את האורז או גם עשיתי פסטה?
אנחנו מרבים לעשות את זה.
כן, אבל עדיין יהיו מקומות שאתה מנהל הארגון הזה, אתה מנהל המפעל הקטן הזה, ואתה תקבע. ואוי לילד שהוא יודע שהוא גדל עם מבוגר שלא קובע, מסכנים הילדים. מסכנים הילדים! כמו עובדים שרק נכנסו לאיזשהו ארגון, ואף אחד לא אומר להם מה התפקיד שלהם ומה הם צריכים לעשות, ומתי מתחילים את העבודה, מתי יוצאים להפסקה, מתי הם מסיימים את העבודה, וגם צריך להעביר כרטיס בבוקר ובערב שיוצאים. זה התפקיד של המנהל. זה התפקיד של אמא ואבא. לכן...
הרבה, מיכל, אצלי כן. שאול עוד משהו קטן באותו
כן,
נושא.
כן.
אם הוא, יש הרבה פעמים שהוא מנסה להציק לאחות, או לאחיות, כדי למשוך איזושהי תשומת לב,
נכון,
או תגובה מהמבוגר.
נכון, נכון.
אז מה התגובה הנכונה? נגיד?
לבוא ולהגיד לו, תראה, אתה יודע, כי דיברנו איתך על זה, שאנחנו לא אוהבים את ההצקות האלה והמכות, וזה לא נעים. זה לא נעים לאף אחד, זה בטח לא נעים לך כשעשו לך את זה בגן, זה גם לא נעים לקטנות, זה גם לא נעים לי. עכשיו, ביקשנו ממך הרבה פעמים, וזה לא עזר. ולפעמים גם אנחנו גוערים וכועסים, אנחנו לא רוצים. בעיניי, אתה חמד של ילד. אתה נבון, אתה חכם, אתה גם יודע להתאפק, ותן לו איזה דוגמה מאתמול שהוא יתאפק נורא יפה. אבל אני רוצה שתדע שאם בכל אופן לא תצליח להתאפק, וכן אני רואה שאתה הולך ואתה מציק, אתה מציק לאחיות שלך, אני מיד באותו רגע לוקח אותן ומעסיק אותן או מנחם אותן. אני לא יכעס עליך, אני לא אגער בך יותר. כי אני זוכרת שאמרתי את זה לא מזמן איזושהי אמא, אז היא אמרה לי, לא להגיד לו שזה לא בסדר ולא מרביצים אצלנו בבית. אמרתי לה, למה להגיד לו את זה עוד פעם? לא אמרת לו את זה 300 פעם עד היום? למה, יש לו בעיית שמיעה? או יש לו בעיית הבנת הנשמע? מה, הוא לא יודע שלא מרביצים? בגן, לא, הוא לא, בוודאי שהוא יודע. הוא עושה את זה בכל זאת מהסיבות שלו. כן, בהדרכת הורים, כשאני יורדת לעומק העניין, אני גם מבינה מה הסיבות, כנראה משערת השערה חכמה. אבל במקרה הזה, אני רוצה, שוב, אתה מחליט מה אתה עושה, כשהוא עובר על החוקים של הבית, שהוא עושה מה שלא ראוי. עכשיו, לבוא ולהגיד לו, די, אל תרביץ, אל תדחוף, זה כל הזמן לצפות שהוא יעשה מה שאתה רוצה. הוא לא יעשה את זה. הוא לא ישתף פעולה וסיבותיו איתו. שאני לא יודעת מה אין כרגע. לכן אתה צריך להגיד מה אתה עושה.
אם קצת נתעלם מזה, זה...
לא, אבל אני גם לא רוצה שתתעלם, כי יש לזה תוצאה. הקטנות סובלות, אני רוצה גם להעביר מסר לילדות שאני לא מסכימה שיתעללו בהן. ולכן אתה בא ואתה אומר את זה, והיא לא תצליח להתאפק, והיא תעצבן אותך, ולפעמים היא מעצבנת, אני יודע את זה. אבל אתה תציק או תדחוף, או תגיד את כל הדברים האלה. אני מיד לוקח אותה, תפקידי לגונן ולנחם. אמרת, לא יספת, אתה לא מדבר על זה יותר, 10 דקות אחרי כן הוא יבדוק אותך, והוא ילך להציק לאחת מהן. אתה אפילו לא משאיר לו מבט לעיניים. אתה הולך, כי הרי זה מה שהוא רוצה, תשומת לב, נכון? אל תיתן לו. אתה הולך ואתה מרים את הקטנה ואתה אומר לה, בוא ניתן לך כוס מים. בואי נראה איך נראה אם מיכל במטבח היא עושה משהו. אוי, מה מיכל עושה במחשב? בואי נראה למי היא עובדת, עם מי היא מדברת בטלפון. כאלה. ואתה לוקח את הקטנות ומתרחק משם. עכשיו, תהיה מוכן דרך אגב לתגובה שלו. ודרך אגב, עכשיו כשהורה ונם, וזה מדהיג אותו, וזה מעצבן אותו, וזה לא הוגן בעיניו, הוא רצה שיקחו אותו גם, ולא בא לו להישאר עם התינוקות האחיות המעצבנות האלה שלו. אז הוא מגיב כמו שהוא מגיב. תרים לו. מה שהחבר'ה אומרים, תרים לו. כשהוא יושב בטלוויזיה, תעבור לידו, תיגע לו בשערות ככה, תגיד לו, יואו, איזה ילד מרוכז, אלוהים, אלוהים, איזה נחת איתך, ולך משם. ואחר כך, אם כן קראת לו לאכול, והוא בא לאכול, אתה מסתכל לו בעיניים, ואתה אומר, תודה. אתם רואות בנות? איזה אח גדול יש לכם? איך הוא משתף פעולה? וזה עוזר, זה עוזר כל כך. ואתה הולך משם. מתכופף והולך, מביא אוכל. אתה רואה, מסתובב. אתה מבין? תרים לו בקטנות. כשאתה הולך ואתה מקלח אותו בערב, אם הוא מתקלח לבד, תגיד לו, וואי, אתה מריח טוב, זה ברור שהסתבנת כמו שצריך, זה כיף איתך. הבנת?
כן.
כי אתה מוריד לו את תשומת הלב במקומות השליליים, אתה לא מתייחס לזה שהוא מרביץ לאחיות שלו, אתה מתייחס אליהן, לא אליו, אבל אתה חייב להתייחס אליו במקומות אחרים, כי הוא ילד בן 5.5.
כן.
בהצלחה.
תודה רבה לך.
בבקשה, בבקשה, כל טוב, כל טוב. עכשיו אתם הורים יקרים, אתם מבינים כמה דברים אני לימדתי אתכם פה, כמה דברים אני אמרתי. אחד, להבין על מה מפעיל, לפעמים, זה לא תמיד, מה מפעיל ילדים. שתיים, להבין על מה עובר על ילד בן 5.5, 5 ו-9. שלוש, איך אני יכולה בעצם, האם אני יכולה, איך אני יכולה, אם אני רוצה, לאכוף את רצוני על הילד. איך עושים את זה? תראו כמה הרבה דברים היו שם, והכל בסיכומו שמרדעו לכם, נמצא תחת הכותרת של חינוך. חד וחלק. אני לא יכולה לגרום לו לא להציק לחיות שלו. אבל צריכה לייצר מצב שהוא יבין שיש איזו תוצאה. והתוצאה הזאת היא תוצאה שעובדת מעולה, על ידים צעירים במיוחד. אוקיי, ואני אמשיך לשיחה השנייה. שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
שמי לימור.
היי.
אז אני אספר ככה את הסיפור. האמת שהבנות שלי שמעו איתי את התוכנית שלך בשישי שעבר, והן ביקשו שאני אתקשר ואתייעץ איתך.
אוי, נהדר.
כן, הן לא לידי והן לא שומעות עכשיו את השיחה, אבל אנחנו נאזין לזה ביחד אחרי זה.
מצוין.
אז השאלה היא כזו, הן שתי בנות, בנות 10 ו-13.5, יש לי עוד בן גדול בבית בן 16, ושתיהן מאוד מאוד מחוברות הן קוראות לזה מימי ודודו, זה כאילו הטטרות האלה, סמרטוטים, בקיצור אני קוראת לזה הסמרטוטים שלהם.
הטטרה זה בעצם חיתול, זה חיתולים של פעם.
נכון, חיתולים של פעם, הם הפכו את זה כאילו למימי והדודו שלהם, ושתיהן מאוד מאוד מחוברות.
לאחת יש מימי ולאחת יש דודו.
לא, 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 לכל אחת מהן יש מימי ודודו. ושתיהן מאוד מחוברות לזה, כשקשה להן אז הן מחבקות את זה, וכשהן הולכות לישון עם זה, וכשאנחנו, אני ואבא שלהם גרושים, אז כשהן עוברות לאבא הן לוקחות את זה איתם, הן ממש ממש אוהבות את זה, באמת ברמה...
הן הולכות עם זה, הן הולכות עם זה לבית ספר?
לא.
הן הולכות עם זה לחוגים?
לא, 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 לא.
הן הולכות עם זה לחברות?
רק אם הן הולכות לישון, אם הקטנה הולכת לישון אצל חברה, אז היא לוקחת.
אז היא לוקחת, אוקיי.
כן.
אוקיי.
ואני כל הזמן אומרת להם שהגיע הזמן להיפרד, ודי, והן כבר גדולות, וזה, אני לא חופרת על זה, כי אני גם מבינה שזה לא משבש להם את חיי היום-יום בכללי, אבל הם שמעו את השיחה שהייתה לפני שבוע אצלך בתוכנית, ואז אמרו, יואו, אמא, את חייבת לשאול אותה על המימי והדודו. אז הנה אני שואלת אותך מה את חושבת, כי הן מאוד מאוד אוהבות אותך.
איי, חמודות, נהדרות.
כן.
הלאה. תראי,
אני... אולי עוקבת אחרייך בטיקטוק, באינסטגרם, לא יודעת כל ה...
מדליק, מדליק, מדליק. תראי, זה קצת מזכיר לי מציצת אצבע. אני מצצתי אצבע, אני זוכרת עצמי יושבת בתיכון, יושבת בשיעור, ואז רואה את המורה, אהבתי את המורה למתמטיקה, לא הייתי טובה במתמטיקה, אבל אהבתי אותו מאוד. אני מאוד okay. אהבתי אותו. והוא היה כזה הונגרי או רומני, ג'ינג'י, אני לא זוכרת, אבל אהבתי אותו ככה, ליבי יצא אליו. כי הילדים האחרים היו מלגלגים עליו קצת, אז אני אהבתי אותו. אני זוכרת את עצמי יושבת בכיתה, בספסלים, בשולחנות, אני לא יודעת איזה רביעי, חמישי, ואני רואה אותו מתקרב אליי, מתקרב אליי, מתקרב אליי, ואני בליבי מחייכת, ואופ, הוא מושך לי את האצבע מהפה. זאת אומרת, אני הייתי יושבת בשיעור, בתיכון בלי לשים לב, מכניסה את האצבע לפה, ומוצצת. עכשיו, אותו דבר, אני רואה את המימי ודודו, זה משהו שמשרת אותן, ובדיוק כמו שאת אמרת, זה לא פוגע בחייהן, זה משרת אותן להירגע, מעידך, הן מספיק שעות נמצאות בבית הספר, וכששם מעליבים אותם, מעצבנים אותם, מתסכלים אותם, מרגיזים אותם, הן מצליחות להירגע גם בלי מימי ודודו.
כן.
זאת אומרת שנכון, הן נעזרות בזה, הן נתמחות בזה, עם זה, אבל הן יכולות גם בלי. היא הולכת, נכון. יום שלם היא יכולה לעבור בלי זה, ובערב היא הולכת לישון איתו. אני לא יודעת, לא הייתי מתערבת. עכשיו, בגלל שזה טטרה, את פעם בכמה זמן גם מחבשת את זה.
אני מחבשת את זה כל יומיים, שלושה.
ברור,
זה לא
ברור,
בעיה.
מעולה, מעולה.
בגלל שיש מייבש.
כן, שמי, אני הייתי מניחה לזה. אני, זה לא נראה לי שזה משהו שיש לו השפעה מכרעת על חייהן, זה לא נראה לי משהו שזה תוקע את חייהן.
נכון, זה רק טיפה מצחיק כזה.
נכון, זה עושה איזשהו
סוג של... הם ממש אוהבות, הגדולה אוהבת, היא אומרת, אמא, אני אוהבת את מימי ודודו כמו שאני אוהבת אותך, אז אמרתי לה, נראה לי שאת אוהבת אותם יותר. היא ממש, כאילו, היא מרגישה שזה ממש אומר עליה, מימי ודודו.
מה שהיא לא יודעת להגיד, היא אומרת, אני אוהבת, ובעצם מה שהיא אומרת שם, השטויות האלה מהוות לי איזשהו סלע להישען עליו, איזושהי דמות, זה יכולה הייתה להיות בובה, זה יכולה להיות הכלבלב חיבוקי, זה יכול להיות כל מיני דברים, איזה קרית עם בצורה עם שתי אוזניים, איזשהו משהו, הילדה, זה כמו החבר הדמיוני של ילדים יותר צעירים. היא יודעת היום, היא יודעת שזה תינוקי, היא יודעת שזה ילדותי, והיא נותנת לעצמה איזשהו סוג של לגיטימציה, אני נורא אוהבת, אפילו כמו שאני אוהבת אותך. היא לא אוהבת את הדבר הזה. זה תלות.
עוגן כזה.
זה תנאי. זה תנאי, זה תלות. זאת אומרת, רע לי, אוי, 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 איך אני נרגעת, מימי ודודו. רצה לחדר ולוקחת אותה ומחזיקה את החיתול ביד. זה איזשהו סוג של תנאי שיכולה בקלות להתגבר עליו. אני חושבת, ואני יודעת שהן שומעות, תשמיעי להם את זה גם, אני חושבת אפשר להגיד להם, עזבו, תניחו, תעזבו, אתם לבד תסתדרו עם זה. עוד 3 שנים, 4 שנים, הבת 13.5 תלך לשאול אצל החבר שלה בבית, יש סיכוי שלא תיקח את מימי ודודו. וזהו, והם ייפרדו מזה לבד. אני חושבת שהם ייפרדו לזה לבד. כן, תמיד אפשר, את יודעת, אפשר להגיד להם, את רוצה להשתחרר מהדבר הזה? אם היא תגיד
כן. הם לא רוצות, אנחנו מדברות על זה המון.
כן, אז גם למה מדברים על זה המון בכלל?
כי הם אוהבות לדבר על זה, זה כיף להם, הם שוכבות במיטה ואני מדברת איתם על זה.
אז במקרה הזה זה כבר הפך להיות לדעתי משהו אחר ונוסף. זה איזושהי סיבה גם להביא אותך לשם ולהיות שם. אם התפקיד שלו היה רק להרגיע את אותם, אז החיתול הזה היה זרוק על המיטה, וברגע שהן צריכות היו לוקחות אותו. אבל הן עושות מזה אישו...
יש תקופות כאלה.
הן עושות מזה אישו הרבה יותר גדול. יושבים, מדברים על זה, עם הבא, עם היושבת, כבר יש שם איזה שיחה על הדבר הזה. אני הייתי מעדיפה שתשוחחו על ספר שהם קראו, ולא על החיתול.
זה לא קורה. זה לא קורה פשוט.
אז אני הייתי מעדיפה שתדברו, אני הייתי מעדיפה שתדברו על טיק טוק שהם ראו, ולא על החיתול הזה.
אוקיי.
אני חושבת שהנושא השיחה של הדבר הזה צריך להתבטל. זה הופך להיות משהו כרגע, אני קולטת, הרבה יותר משמעותי, מאשר דבר שעוזר להם בעת תסכול. דווקא זה מצלצל לי פחות טוב.
אוקיי.
זה מין נושא שיחה, זה נושא שיחה, זה נושא דברים שקורים בעולם שהתדברו.
זה לא על בסיס יומיומי.
לא, אני עוצרת אותך. אני חושבת שברגע שאתם יושבות על המיטה, תתחילו לדבר על דברים אחרים ולא על מימי ודודו.
בסדר גמור.
בהצלחה.
תודה, תודה.
כל טוב.
ביי ביי,
ביי, כל טוב. אני יוצאת לפרסומות. כמה דקות, תחכו פה, תכף אני חוזרת. חזרתי אליכם, אני שכחתי להגיד לכם ולהזכיר שהטלפון שלנו 0552-103-103 והוואטסאפ לכתוב הודעות קצרות הם 054-70-103-70 והנה השיחה הבאה. שלום.
שלום מיכל, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום וברכה.
היי, מדברת רוני. קודם כל להגיד שאני מאוד מתרגשת, ואני מאזינה לך שנים, עוד מלפני שיש לי ילדים. תמיד הדברים שלך חרוטים אצלי, ואני משתדלת ליישם.
תודה.
אז אני פונה אלייך לגבי עניין של אחות חדשה בבית. יש לי את הגדולה שהיא בת 2 ו-10, ואת הקטנה שהיא בת 3 שבועות.
מזל טוב.
תודה רבה, תודה, תודה.
בדרך כלל, את יודעת, שאומרים לי גיל, למתן 2 ו-10, אז אני כותבת 2 גדול, ואז אני עושה 10 חלקי 12. פה, 3 שבועות, אני צריכה לעשות איזה 3 חלקי 54. איי, איי, איי. מזל טוב, רוני, מזל טוב.
תודה, תודה רבה.
ותראי חגור, מי שרק יצאה מהתינוקות ונכנסת לתוך השטח של מה שנקרא פעוטה, הפכה להיות הגדולה שלנו.
נכון, נכון, נכון. פתאום היא נראית ענקית לידו.
תוך יום פתאום זאת היא הגדולה, כן.
נכון. אז אנחנו מתמודדות, יותר נכון, אני והבת זוג שלי, מתמודדות עם קשיים שלא לא ציפינו, ציפינו לקושי אבל לא כזה רב.
וואו, בואי נראה.
אנחנו מאוד מאוד משתדלות לתת את עצומת לב לגדולה, ועשינו לה מסיבת אחות גדולה בגן, ושלחנו אותה עם עוגה, ושתראה תמונה של כולם, של האחות הקטנה, ונורא נורא ניסינו לעשות את הנחיתה הזו כמה שיותר רכה, אבל היא הופכת מיום ליום להיות קצת יותר אגרסיבית, גם בגן, הגננות אומרות לנו את
זה. תני לי רגע דוגמאות, תני לי דוגמאות, דברים שהיא עשתה.
אם זה בגן, אז לחטוף משחקים ולמשוך ולהרביץ ולא להקשיב.
והיא לא עשתה את זה קודם?
היא לא עשתה את זה קודם, אולי פעם בה, אבל לא ככה.
לא על בסיס כזה קבוע, כן.
בבית הכל הפוך, מקלחת הפך להיות ממש אירוע, להכניס אותה למקלחת זה להשתתחויות על הרצפה, היא לוקחת לחם ומשפשפת אותו על הנעל וזורקת אותו ולוקחת השטיח של האמבטיה ושמה אותו על המיטה אחרי שהחלפתי מצעים. היא כאילו, וואו. היא מבינה, עכשיו אני מנסה לא להראות את העצבים ולהיות מאוד אדישה לזה, ולהגיד, ולקחת אותה בשקט הצידה, ולקחת לה בשקט את אותו דבר מהיד, אבל הכל, הכל, הכל הפך להיות מאוד מאוד קשה.
תראי, קודם כל, לדעתי מה שאת רואה עכשיו זה זמני. גם 3 ו-4 חודשים זה זמני. בעצם מה שאנחנו רואות כרגע, זאת תינוקת פעוטה, שהתהפך עליה עולמה, שהיא עוברת טלטלה רגשית בלתי ניתנת להכלה, שהיא גם בגיל שבו היא עדיין לא יכולה לבסט את רגשותיה. היא לא יודעת טיפוק, היא לא יודעת להתארגן על זמנה, וואו, תקשיבי, היא פשוט בכאוס רגשי נוראי, והכל בגלל דבר אחד. כל מה שהיה בעולמה עד לפני 2.5 שבועות, כל מה שהיה עד אותו רגע, לא תקף. שום דבר. לא תקף, לא אימא, לא אימוש, לא הזמן שלכם, לא הזמן שלה, לא איך נראה הבוקר, הצהריים, הערב, לא איך שנראה הבוקר לשחרר אותה לגן, שום דבר. יש בבית עוד תינוקת שבוכה, ואימוש רצה אליה, ואימא השנייה באה אליה, תקשיבי, תירוף, חייה בכאוס. ומכיוון שהיא כנראה וואי ממזרה משפשפת, תראי איזה יצירתיות, משפשפת את הלחם על הנעל, לוקחת את השטיח שמה על המיטה, לא סתם אלא אחרי שהחלפת מצעים, חוטפת, נושכת, זאת אומרת לא משתפת פעולה, משתתחת על הרצפה, היא פשוט היא לא יודעת את נפשה, זאת המילה, לא יודעת את נפשה, והיא פשוט חיה במין סחרחורת רגשית. תגידי לי, איך היא ישנה בלילה?
היא ישנה טוב, אבל היא באה אלינו למיטה באיזשהו שלב.
זה גם היה ככה קודם?
זה גם היה ככה קודם, כן.
זאת אומרת...
אבל הפעם זה כבר הפך להיות, בוא נגיד, שעתיים אחרי שהיא נרדמת, היא מגיעה למיטה, הפעם הייתה מגיעה בשש בבוקר. אז כן, זה הכל כאילו נהיה יותר...
כן, הכל יותר עוצמתי, הכל...
קיצוני, כן.
תראי, מה שאנחנו צריכות, קודם כל, צריכים להבין כמה קשה לה. זה אחד. ומכיוון שהיא ילדה דמוקרטית שוויונית מהמאה ה-21, היא עושה את מה שהיא עושה. ילד אחר או ילדה אחרת, עד לפני 50 שנה, ההורים שלהם יהיו מגיבים באופן כל כך עוצמתי, כל כך תוקפני, כל כך מפחיד, שהילדה ישר הייתה מתיישרת. אבל אנחנו לא שם. ואנחנו לא במקום הזה. עכשיו אמרת, אני מנסה לא להתעצבן. שמי, אני משחררת אותך גם לפעמים להתעצבן ולכעוס. גם את, בן אדם, את ילדת או זוגתך?
אני ילדתי את הקטנה.
את הקטנה.
בזוג של ילדת הגדולה.
את הגדולה. אבל את שלושה שבועות אחרי לידה, רבק, רוני, גם אצלך המערכת ההורמונלית עוד לא מאוזנת.
כן.
ואת מניקה, זאת אומרת, את גם לא יכולה לצפות ממך להיות גנדי בכזה מצב.
אני מנסה לא לכעוס, ואז אני נכנסת לבכות בחדר.
כן.
זה ככה עובד, כן.
ואז הילדה רואה שאת בוכה, היא מבינה, והיא כן. כבר מרגישה רע עם עצמה, אבל היא לא מסוגלת להתאפק חמש דקות אחרי זה. והיא עושה כן. את אותו דבר. זאת אומרת שגם בתוך עצמה כבר יש איזושהי, תראה איזה ילדה לא טובה אני, תראה כמה אני לא בסדר, מה אני עושה לאימא. עכשיו אימא בוכה בגללי. תקשיבי, רוני, באמת את חייבת לזכור קודם כל שזה זמני. עד שהיא תתרגל. עכשיו, בתוך הזמני הזה, יהיו דברים שתגיבי להם בשקט, כמו למשל, היא צמה את השטיח על המיטה, ואז את אומרת, אוי, אוי, מה, זה מלכלך, לא טוב, ואת מורידה ומחבקת אותה.
כן.
ובואי, יש דברים שבואי נגיד, משוגעות לניקיון לא היו מסוגלות לעשות את זה, כן, אני מסוגלת, משוגעות לניקיון לא, היו למשהו אחר הם היו מסוגלות, למשל. המקלחת, כל דבר תראי אותו כאירוע בפני עצמו, אוקיי? בא הערב, ואת אומרת לקטנה, מיכלי, עוד מעט הולכים להתקלח, ואת יודעת, כל יום את יכולה להחליט, אם את באה למקלחת שאני מבקשת ממך, או אמא או אני לוקח אותך למקלחת, או אם את לא באה, ואז אני אקח אותך לבד. אבל את מחליטה, מאמי. עכשיו, בידיעה, שאת אומרת לה בואי למקלחת והיא לא תבוא. היא עכשיו דובון לולו, היא עכשיו עסוקה, מהנצח חמה, הצאת הנשמה, מסכנונת, בלהסיק אתכם, להטריד אתכם, היא מבולבלת, היא קטנה, קשה לה, וכל הדברים האלה שהיא עושה, חוטפת, נושכת, לא מקשיבה, נשתתחת, לא באה, משפשפת את הלחם, הכל גורם לנו, איך קוראים לה דרך אגב?
דורי לגדולה וגפן לקטנה.
דורי?
כן.
דורי, זה מאמי. את באה לדורי ואת אומרת לה, מאמי, להתקלח צריך כל יום. ואת תחליטי אם את באה לבד, או שאני אקח אותך. עכשיו, אני אקח אותה. והיא תצרח. ופה אני צריכה להגיד בעצם לעצמי, רע לה, קשה לה, כי כל מה שדורי עושה נכון לעכשיו, כל ההתנהגויות האלה שעשית, כולן גומרות לנו להגיד, אבל דורי למה? דורי די, דורי לא. דורי צריך לבוא, כל היום אומרים שם דורי. ובעצם, זה מתחיל מזה, שנפשה סוערת, מבולבלת, דואגת, מבוהלת, כאילו, למה הבאתם עוד תינוקת הביתה? כאילו, הילדה אומרת לעצמה, אני לא מספיקה? צריך כן. להביא עוד מישהו לאהוב אותה? מבינה? זה אחד. ואז כל ההתנהגויות האלה שהן באות באופן ספונטני ומתאימות לילדה חכמה, סוערת, בת שנתיים ועשר, כל הדברים האלה מתאימים. זה הכל פתאום היא שמה לב, כל היום כולם עסוקים איתה, דורי, 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 דורי. אז היא גם לא כן. מפסיקה. כי במקום לראות את התינוקת, לפחות רואים אותה ומאירים כן. לה. דורי, דורי, דורי. עכשיו...
ברור לי שזה עניין של תשומת לב,
כן,
אני פשוט
כן.
לא יודעת מתי להתאבק ומתי לכעוס, וגם
כשבאים
לפה כל הזמן אורחים, אז היא לידה מרביצה, וגם לפעמים להם מרביצה.
אז ברגע שזה קורה, את צריכה להחליט מה יותר נוח ומתאים לך. האם אחת מכן לוקחת את דורי לחדר ואומרת, אני אהיה איתך פה, דורינקה, עד שתרגעי, מאמי?
זה מה שאני עושה.
או שאת מיד לוקחת אותה על הידיים, ומסתובבת איתה על הידיים בין כל האורחים, במקום עם התינוקת, כי זה מה שהיא רוצה. את פשוט צריכה להחליט מה. את מבינה? וההחלטה היא משהו שצריך להתאים לכן, האימהות. כל התמודדות כזאת, באותו רגע ההחלטה היא מה אני עושה. אם יש דברים שהיא עושה וזה מעצבן אותך, תתעצבני! תגידי לה, דורי!
כן.
אני מתפלא עלייך, את יודעת שאני לא מסכימה לדברים האלה. ועכשיו אני נורא עצובה וגם כועסת. יכול להיות שזה יעבוד. אבל אני גם רוצה שגם את תהיה אותנטית. אי אפשר כל הזמן להבליג, 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 להבליג. מבינה?
נכון.
חינוך זה במקומות ששווה לי אני מבליגה, במקומות שלא שווה לי אני פועלת באופן נחוש. במקומות
לבחור אחרים, את המלחמות שלי.
כן, במקומות אחרים אני מרשה לעצמי רגע להתפרץ ולהתפוצץ, גם אני אמא לתינוקת בת 3 שבועות, ואוף, נו, די! לא שזה יעיל, אבל לא שזה יעיל, באמת. אבל גם אנחנו פה חלק מהאישו של העניין הזה, ודווקא לפעמים, אני לא יודעת, אבל יכול להיות, שאם דורי תראה את הכעס, אולי תרצה להימנע מזה שתכעסי עליה. אז היא תרגע ולא תעשה דברים מסוימים שוב. מבינה?
אוקיי.
צריך לראות מה עובד, אבל באמת לצאת מהמקום הזה, שקשה לה, ועוד משהו נורא חשוב, רוני. תעשי כל מיני דברים אחרים, כמו למשל תתייעצי איתה. תני לה, כי מה שהיא עושה כרגע, היא מקבלת המון תשומת לב והמון תחושה של ניצחון בזה שהיא, בכל ההתנהגויות השליליות שלה. אני רוצה שתתחילי לשפוך אור על התנהגויות חיוביות, ולא להגיד את נהדרת, את אלוף, איזה יופי, כל הכבוד, לא כאלה. אלא להשתמש במילים אחראית, סבלנית, נדיבה,
אוקיי.
קשובה. קטנים אוקיי. כאלה, אם לרגע היה משהו, היא נתנה לך יד, נכנסנו הביתה, שנייה לפני שהיא הולכת להתפוצץ על מישהו, את מסתכלת, נגיד, או את מרימה טלפון לאמא השנייה, ואת אומרת, אני חוזרת עכשיו עם דורי מהגן, יא, איזה כיף היה ללכת איתה כל הדרך, ודיברנו, זהו. הבנת?
Okay. כן, כן.
אני רוצה, וגם להסתכל עליה, אם נגיד היא נתנה לכם, ובסוף התלבשתם ויצאתם בזמן לגן, אז מישהו, או את, או האמא השנייה, מישהו אומרת לה, וואי, היה נורא נעים הבוקר שאנחנו יוצאות בזמן לגן, אני אוהבת לא לאחר, ועזרת לנו. הבנת מה אני עושה כאן?
הבנתי.
זה גם צריך, לצד ההגבלות, האיסורים, כפיית הרצון שלי, אני הרי אקלח אותה גם אם היא לא רוצה. נכון? אני כופה את רצוני על הילדה, וזה צריך לעשות בלי כעס. אבל ככה זה אצלנו בבית, מתקלחים כל יום מאמי, גם אם את לא רוצה. כי אמא ואמא צריכות לשמור עלייך נקייה ובריאה. ואז את עושה מקלחת מהירה כמה שאפשר. אבל לצד כל זה, גם צריך לתת לילדה הרגשה שאני רואה אותה. אז תראי אותה בדברים הטובים שהיא עושה.
אוקיי. ועוד שאלה קטנה, מיכל. לגבי הקטנה, אני אמורה קצת להצניע את גילוי האהבה אליה,
את יכולה, כן. כן. לא לעשות את הקוצ'קוצ' מוץ' מוץ' פוץ' פוץ' כשדורי בסביבה, אבל אם את יושבת ומשחקת עם דורי והיא בוכה, לא לחשוב, לא להגיד לא נורא שתפקה, אני עכשיו משחקת עם דורי, לא, 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 לא. להגיד, אוי, היא בוכה, בואי נרגיע אותה כדי שנוכל להמשיך לשחק. לא, אין ברירה, היא חיה בבית. היא פה.
בסדר גמור.
אני לא רוצה ללמד את דורי שהרצונות של התינוקת מתבטלים בגלל דבר כזה. אבל כן, קצת להצניע, אם אפשר, כן.
אוקיי, בסדר.
בהצלחה.
עזרת לי מאוד, תודה מיכל, תודה רבה.
בבקשה, כל טוב.
ביי ביי.
ביי ביי, מזל טוב, יום טוב. והנה השיחה הבאה. שלום.
היי מיכל, בוקר טוב, מה שלומך?
שלום, בוקר טוב, תודה שחיכית.
הכל בסדר. שמי ענת. אני רציתי להתייעץ בשני נושאים.
כן.
הנושא הראשון ככה. בני הוא בן 5. לאחרונה הוא הפך להיות בן 5. ויש איזה עניין שהאמת היא שהוא כבר מתנגד. הוא כבר קורה כאילו מאז שהוא היה יותר קטן, זה לא משהו שהתחיל עכשיו, כשהוא נכנס, כשאנחנו נגיד מגיעים לחמותי, או להורים שלי, או לאחים שלי, לדודים שלו, הוא לא אומר שלום, הוא נכנס, הוא פשוט נכנס ומתחיל בענייניו בעיסוקים שלו, גם כשהולכים, אז הוא לא אומר כזה, תודה, נותן חיבוק לסבא או לסבתא, עכשיו, הוא לא, הוא ילד מאוד מאוד טוב, הוא ילד מאוד חמוד, הוא ילד מאוד רגיש, אבל יש איזה קטע שהוא, הוא ממש מתעלם מזה גם כשאני אומרת לו, בוא תגיד, נגיד סבתא נותנת לו, לא יודעת, הפתעה, או היינו אצל סבתא וסבתא פינקה אותו, לא יודעת מה, אפילו סתם, גם אם היא לא פינקה אותו, כאילו להגיד את להתראות, תודה, שלום, הוא לא אומר את זה, הוא פשוט מתעלם מזה, או שפתאום ההורים שלי באים אליי הביתה, הוא גם, הוא מתעלם מנכחותם. כאילו הוא לא אומר להם, היי סבא, עכשיו הוא אוהב אותם, הם אוהבים אותו.
שאלה לי, ענת, אני סקרנית. נגיד עכשיו, את נכנסת איתו פה לאולפן בטלוויזיה, ואת אומרת שלום, ואז אני מסתכלת עליו ואני אומרת לו, שלום, הוא יענה לי? הוא יגיד לי שלום?
כן, הוא קצת יעשה את זה
בביישנות.
בביישנות כזאת, אבל
הוא יעשה שלום כזה, אוקיי. תראי.
אגב, גם לגננת, גם בגננת בבוקר, היא אומרת לו, בוקר טוב, מתעלם. כאילו, לא עונה לה בחזרה.
ויש סיכוי שהיא אומרת לו, יאלי, בוקר טוב, אתה כאן, יש סיכוי שהיא חוזרת על עצמה, או היא מבקשת התייחסות. תראי, אני יכולה לנסות ולשער. אחד מהדברים שאנחנו עושים בדרך כלל, זה מנסים להבין. וכדי להבין, אנחנו הולכים אחורנית, ומנסים להבין מה היה שם, מה קרה שם, מה גרם לילד לאמץ התנהגות מסוימת. עכשיו, בדרך כלל, ילדים מאמצים התנהגויות שנושאות להם פרי, זאת אומרת, ילד לא... זה כמו שילד לא דופק את הראש בקיר, אלא אם כן הוא יודע שהקיר הזה זז. זה כמו בשיחה הראשונה שלי, לגבר הוא לא עושה את זה, אבל לאשתו הוא כן. זאת אומרת, הילד יודע, את מבינה? איפה כדאי לו לעשות מה? והמוטיבציה שמפעילה ילדים בדרך כלל היא אחת משתיים, או שזה גורם להם הרבה תשומת לב, אבל תגיד, אבל תדבר, אבל זה לא יפה. ואת יודע שאנחנו הולכים עכשיו לסבתא וניכנס, אתה לא אומר להם שלום, אבל אני באמת מצפה ממך שתיכנס ותגיד להם שלום. ואז הוא נכנס והוא לא אומר שלום. ואומרים לו, אתה רואה, לא אמרת שלום, זה לא יפה, ודיברנו על זה. בקיצור, יש המון עיסוק סביב העניין הזה. המון עיסוק סביב העניין הזה שווה לילד. דרך אגב, אנחנו רואים את זה, זה הילד שלא אוכל, זה הילד שלא מתלבש. זה גם הילד שמקלל. כל הזמן אומרים לו, אבל די, אבל לא יפה, אבל כמה דיברנו, אבל לא דיברנו. זה הדבר הזה, שזה כל הזמן מתעסקים בזה עדיין, מה שאנחנו ביום-יום קוראים לזה תשומת לב. והדבר השני, זה המקום שבו הילד הבין שזאת הדרך שלו לנצח, זאת הדרך שלו להראות שלא יכולים לקבוע עליו. ואני יכולה לנחש, שזה יכול לקרות או שהוא בא מבית שאין בו גבולות, או שהוא בא מבית שיש בו יותר מדי גבולות, או שכל מיני, אלה הסיבות העיקריות באופן כללי. עכשיו, אני מניחה שעד היום, למרות שזה כבר כמה שנים, כל פעם שהוא לא אומר שלום, תודה, סליחה, בבקשה, יש על זה עניין. היום כבר הילד רגיל לא להגיד, היום כבר הילד תופס את עצמו כמי, שלא אומר שלום, לא מתייחס, לא מגיב, שכולם יקרקרו סביבו. הוא לא לוקח את זה עמוק כמונו, זה איזה סוג של הרגל ילדותי, אבל הילד...
אגב, אני רוצה להגיד שהרבה פעמים זה אפילו לא בעלי ואני מדברים איתו על זה, אלא הסבא וסבתא.
זהו, ברור לי.
הנה הוא לא אמר לי שלום, לוי לא אמר לי שלום.
נכון, נכון.
אני עכשיו נעלב, עכשיו אני כועס עליו.
זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. ואז ילד בן 5, הוא לא רוצה להעליב. הוא לא, אסור לשכוח, והוא גם התחיל עם זה כשהוא היה בין 2.5, 3. 3.5. זאת אומרת, הכוונה שלו לא הייתה להעליב. ילדים לא עושים את זה נגד אף אחד, הם עושים את זה באדם. הוא לא התכוון להעליב את הסבא, אבל כשהסבא נעלב, הסבא, והילד מרגיש חזק. לכן הוא ממשיך ועושה את זה עבור עצמו, כי ילדים רוצים להרגיש חזקים. וכל זמן שסבא וסבתא נעלב. עכשיו, בואו נדבר על גיל 5. הגענו למצב שבו, נגיד אני סבתא שלו, אני רוצה שהילד הזה יגיד לי תודה. זה הכל. אני אבוא אליו, הוא ייכנס הביתה והוא לא יגיד שלום, ואז אני אקח אותו רגע, אני אגיד לו בוא שנייה, הייתי רגע למטבח. אני אחזיק ביד מתנה שאני יודעת שהוא נורא רוצה. לגו שהוא מאוד אוהב, קניתי ב-300 שקל. ואני אומרת לו, תקשיב, אירני, חסר לי שתגיד לי שלום, תודה. בבקשה, סליחה, ואתה לא. ושתדע לך שזה לא נעים, ושזה פוגע. ואני מצפה ממך מהיום, כשאני נותנת לך משהו, כשאני מחייכת אליך, תגיד תודה. כי אם לא תגיד תודה, זאת אומרת שאתה לא מעריך, אתה לא מעריך, לא תקבל. והנה אנחנו מתחילים כבר עכשיו, תראה מה קניתי לך. והיא פורסת את זה בידיים, והוא בא לקחת, לא לתת לו לצאת מהמטבח. והיא אומרת, אני מחכה. אם הוא יגיד תודה, היא צריכה להגיד לו, שימחת אותי, ותחבק אותו. אם הוא לא אומר לה תודה, היא לוקחת את הלגו, והיא יוצאת מהמטבח. חינוך זו חוויה. ילדים לא לומדים מדיבורים. ילדים לא לומדים מהסברים. ילדים לא לומדים מגערות. וילדים לא לומדים מעונשים. ילדים לומדים מדברים שקורים להם בחיים, מחוויה. אם הילד בא, וכל פעם שהוא מסתכל עליי, אני מחייכת אליו, ויש לי אהבה בעיניים, ואני ככה מנדנדת לו את הראש, לילד הזה יהיה נעים לשבת לידי. הנה לך התנהגות. אם אני נותנת לו משהו, והוא לא מגיב כמו שאני הייתי רוצה, לא מעניין אותי מה שכנים, לא מעניין אותי אם יש סבתות שמוכנות שהוא לא יגיד להם תודה, אני מדברת על הקשר שלי ושל הנכד שלי. אם אני, הנכד שלי לא מנומס כלפיי, שלום, הלכתי.
תראי. שלי תמיד נוהגת להגיד לו שאבא שלה, אם אנחנו, נגיד הנכדים, לא היינו נכנסים ואומרים שלום, הוא היה מוציא אותנו החוצה מהדלת, וכאילו היינו עומדים
בחוץ. אבל את מבינה שהיא רק מדברת? כמה פעמים היא אמרה לו את זה? הוא כבר יודע, הוא יודע בעל פה שתגיד לו את זה עוד פעם.
נכון.
שוב, הנה ההוכחה שאנשים, למה? יש לו בעיות שמיעה? יש לו בעיות הבנת הנשמע? למה? מה מצפים? את זוכרת את המשפט הזה שאומר אלף פעמים אמרתי לך? למה יש כאלה שמצפים שבאלף ואחד יהיה שינוי? ילדים לא לומדים מדיבורים. אם היא תוציא אותו מאחורי הדלת, כמו שאבא שלה עשה לה, אולי הוא יגיד לה בפעם הבאה תודה. ואת יודעת למה הוא יגיד לה בפעם הבאה תודה? כדי שהיא לא תוציא אותו מאחורי הדלת. אנחנו מלמדים...
חוויה משפילה מאוד.
נכון, בגלל זה אנחנו לא עושים את זה היום. אבל אם אני נותנת לך משהו ואני מצפה לתודה ואתה לא אומר תודה, תקפוץ לי! אתה לא מקבל! למה? אני אמורה להיות נחמדה כשרומסים את כבודי? אני לא מבינה את הקטע הזה.
אבל זה רק שרוצים לתת לו משהו, אבל מה אם נגיד שהוא מגיע למקום מסוים ואומר, היי, שלום,
תחליטי, שלום סבא, תחליטי שלום סבא. את אמא שלו ואבא שלו, אתם אחראים על החינוך שלו? לא עשיתם עבודה טובה? את תגידי לו, כשיוצאים הבית, אנחנו הולכים לסבא ולסבתא. ושיהיה לך ברור, שנמאס לי, שאתה לא אומר שלום כשאתה נכנס. זה פוגע בי, זה פוגע בסבתא, אני לא מוכנה לזה יותר. תקשיב טוב, ממוש, אנחנו הולכים לסבא וסבתא, אם אתה נכנס בלי להגיד שלום, אני נותנת לך את היד, אנחנו מסתובבים, ואתה חוזר הביתה, ואתה יושב בחדר, 3 שעות עד שאבא חוזר עם הילדות, וזהו. ואז הוא בא לחדר, הוא לא מקבל טלפון, לא פותחים לו טלוויזיה, שישב בחדר ויסתכל על הקירות, שיצייר, שישחק עם המכוניות שלו. אין קרנבל. הילד הזה, כשהוא לא אומר שלום, הוא חוזר הביתה להיות בבית לבד עם אבא. כמובן שמישהו שומר עליו, אבל הוא לא משחק איתו. טוב, אני חייבת רגע לסיים שעה, תישארי. אני רוצה לעשות מזה איזושהי מסקנה. חבר'ה, תמשיכו להתקשר, 0552-103-103, תישארו פה. כמה דקות של פרסומות וחדשות, ואני אחזור לשעה השנייה.
עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103 FM
ושלוש FM, כאן מיכל דליות, בשעה השנייה שלנו, כמדי יום שישי, עורכת ומפיקה מאיר הפרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, מיכל קדוש, מיכל קדוש אחי עד, לא, מיכל קדוש, אחי עד לוק ורעות מתיתיהו ארגון, ומי שאחראי על תל השידור היא שקד מורג שלנו. הטלפון הוא 0552-103-103, ובוואטסאפ תוכלו לשלוח הודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70. אני בשיחה עם ענת. היי ענת.
היי.
אני קצת, למי שהצטרף עכשיו, טיפה רקע. בן חמש, מותק של ילד, שלא אומר שלום כשהוא נכנס לבית של המשפחה. הסבים משני הצדדים, וזה משפחה, פשוט נכנס. ואומרים לו, תגיד שלום, אל תגיד שלום, לא תגיד שלום. הוא לא אומר תודה כשנותנים לו דברים. קיצור, הוא לא עושה את הדברים האלה הנימוסיים של תודה, סליחה, בבקשה, תגיד שלום כשהולכים, תגיד שלום שבאים. אני רוצה לעבוד על הקטע. אחד הדברים שאמרתי לענת זה שילדים לא לומדים מדיבורים, משיחות, מהסברים, מעטפות מוסר, וגם מתשבוכות. לא לומדים מזה. לומדים מחוויה, ממשהו שקרה לי. איזה אבן כדאי לי לעקוף, כי נפלתי עליה בפעם הראשונה. למי לחייך, מי לא נחמד אליי, אז אני גם לא אחייך אליו ולא יהיה חבר שלו. אנחנו לומדים מחוויות. זה הדבר הראשון. ולכן צריך לייצר מצב שהילד יצא בהפסדו, כדי שהוא יבין את המשמעות שאם הוא מתעקש לו להיות מנומס, יש לזה תוצאות. והתוצאה זה לא שיחת הפקת לקחים. זה אחד. שתיים, ענת, אנחנו בסיכומו של דבר, כל הנושא הזה של חינוך, זה בסיכומו של דבר הקניית הרגלים. הרגל צחצח שיניים, הרגל להסתבן מתחת לבית שכי, הרגל לחוץ ידיים אחרי שיוצאים מהשירותים, הרגל להגיד תודה כשנותנים משהו, להגיד סליחה כשפגעתי במישהו, להגיד שלום כשבאתי ואני הולכת. הכל הרגלים. הרגל לעלות למיטה ב8:30, הרגל לקרוא לי ולא להיכנס למיטה שלי בבוקר. מה שאני רוצה, אני מקנה לילד הרגלים. עכשיו, פה אני צריכה להקנות לו הרגל. הוא לא יגיד שלום כי בא לו. הוא יגיד שלום אם הוא יבין שכשהוא לא אומר שלום, מה המשמעות של זה? המשמעות היא שאני נפגעת, אמא שלי נפגעת, אני לא מוכנה שיכנס הביתה. ועוד שיואבו אותו ויפנקו אותו ויתנו לו, למה ילד כזה לא מנומס? שלום, חזרנו הביתה. אני לא כועסת, אני לא עושה שיחת הפקת לקחים, אני לא משחקת איתו, הוא בא הביתה, יושב בחדר. אחרי 4 ימים, אומרים לו, בוא, אנחנו הולכים עכשיו לבן דוד שלך, ואני רק מזכירה לך, פיצקי, אני מצפה שתגיד שלום. אם אתה לא תהיה מנומס ולא תגיד, ואני שוב אפגע, שוב יהיה נעים, אז או אבא או אני, מישהו מאיתנו, מחזיר אותך הביתה. ויכול להיות שהוא לא יגיד שלום עוד פעם. כי לפעמים צריך ללמוד 2, 3, 4 פעמים. עכשיו, השאלה אם את רוצה לעשות את זה. זאת עבודה. אבל
לא, זה גם כמובן ילווה בבכי
ברור, ואז תגידי לו ברור, אני מבינה אותך. כשילד פה בוכה במקרה הזה, את אמפתית, ואז לא רק זה, הוא גם יבטיח וישבע באלוהים שהוא יגיד שלום בפעם הבאה הביתה. את ההזדמנות נתתי לו לפני כן, לפני שפתחנו את הדלת. ההזדמנות שלו הייתה כשהודעתי לו מה יהיה, והוא לא ניצל את ההזדמנות והוא לא אמר שלום בכל זאת. אז אמרתי לך מה יקרה אם לא תגיד שלום, נכון? או אם אני סבתא ואני נותנת מתנה, ואני באה לחיבוק ואתה לא אומר שלום, אמרתי לך מה התוצאה של זה, נכון? או, בדקת אותי, אז הנה התוצאה של זה. אני לא כועסת, להפך אני אומרת לו, ברור שאתה עצוב מאמי, אני מבינה אותך. לא נעים. אז אולי בפעם הבאה, אני, יש לך בהזדמנות אחרת, אולי תחליט לעשות משהו שונה. אני משאירה את האחריות אצלו. הוא זה שקובע אם הוא יישאר לבד בבית או שהוא יהיה עם כל המשפחה. ברור לך שהוא זה שקובע. כולו הוא רק צריך להחליט אם הוא אומר שלום כן או לא.
כן.
עכשיו, זה הקטע. זה החינוך. די עם הדיבורים, די עם ההסברים, בחייך. את יודעת, למה ההורים המבוגרים מאוד מתלוננים שהילדים היום לא מנומסים? או לא ילדים טובים, או לא מכבדים, או לא. מה עשו פעם לילד שעשה משהו לא ראוי? הכניסו לו מכות, או שמו את אמא שלך מאחורי הדלת. עכשיו, את מבינה שמספיק פעם אחת כזאת, ואת מבינה שלא כדאי לך לחזור על ההתנהגות הזאת שוב?
כן, נכון.
בגלל זה, הסמכות ההורית הייתה פעם תוקפנית מאוד, אגרסיבית משפילה. אבל היא עבדה מעולה, מעולה. הקטע הוא שאנחנו רוצים עדיין שיצליח לנו, אבל לא בדרכים ההם.
נכון.
והדרכים של היום צריכות להיות נקודתיות למקרה. ולא דיבורים, לא דיבורים. לדעתי מה שהחליף את המכות זה דברת נפוצה, מסכנים הילדים, חופרים להם, אומרים להם את אותו דבר, הם כבר יודעים מה נגיד להם, ושוב ושוב, זה גם זלזול בילד, שלא לדבר את זה, שזה גם זלזול בעצמי. כמה פעמים אני צריכה לחזור על אותו דבר? עד שאני אבין שהילד לא עושה מה שאני רוצה. ואם הוא לא עושה מה שאני רוצה, יש איזה תוצאה. ואת התוצאה אני ממציאה. אני מייצרת.
אני פשוט תהיתי לעצמי אם יש מצב כזה שיש ילד שאת יודעת שזה חלק מהאופי שלו.
לא, אין אופי.
האישיות שלו.
לא, לא, אין כזה דבר. אישיות זה טמפרמנט. תוסס, ביישן, נמנע, טמפרמנט רע, טמפרמנט, לא רע, סליחה, קשה, טמפרמנט רגוע. זה טמפרמנט, זה את יכולה לקרוא לאופי, למרות שאני, אין אופי בעיניי, זה סגנון אישיות. מה שאת מתארת לי, את לא מתארת לי סגנון אישיות, את מתארת לי ילד חוצפן. ילד לא, לא מנומס. או, ילד כן מנומס במקומות אחרים. אז למה פה לא? אני מחפשת את האקס פקטור, ענתי. אם הילד מתנהג יפה אליי, למה הוא לא מתנהג יפה אלייך? מה אצלך גורם לו? לדעת שיכול להרשות לעצמו.
שאלה טובה, למה
יפה, מול... יפה, יפה, כי את לא מייצרת תוצאות. ילד לא מנומס, אני לא לוקחת אותו לאמא שלי. אני מביאה בייביסיטר שתשמור עליו, לא צחק איתו, לא כלום, ואני יוצאת עם כל המשפחה.
אבל מעניין שזה גם קרה מול הגננת. הגננת הוא... דיברה איתי על זה.
כי הוא עושה, תראי, קודם כל יכול להיות שככל שהוא גדל, לצערנו הוא כבר הולך ומרחיב את זה. כאילו על תקן, הם לא יגידו לי מה לעשות. אני, אדוני, אני הנסיך, אני אחליט למי אני אומר שלום ולמי לא. קודם כל זה כבר יכול להיות שזה הולך לשם, שזה לא טוב. ובדרך כלל מה שעובד לילד, הוא מתחיל גם לאט לאט לצאת החוצה, שזה חבל. אוקיי? עכשיו, מצד שני הוא כן עושה את זה לאמא של חבר, או אפילו אליי, כשאני אישה זרה. למה? זאת אומרת, יש לו את הדבר הזה, הוא יודע מה צריך.
נכון.
הוא בוחר באופן לא מודע. לא מודע ולא במזיד. הוא בוחר שלא לעשות את מה שמצופה ממנו. ועכשיו אני צריכה, זה בסדר. הוא יכול לבחור, תמיד. אבל אני רוצה לייצר מצבים שמהם הוא יבין את התוצאה של הבחירות שלו. וכרגע אין איזה תוצאה. להפך, כרגע התוצאה יוצאת לטובתו. מדברים איתו, תשומת לב, מתחנפים אליו, מדברים אליו, נותנים לו, עוד מרימים אותו על זה, עוד מרימים אותו על כס, עושים ממנו נסיך יותר ויותר ועוד ועוד. אז למה שהוא יהיה נחמד?
אז מה שאת אומרת, גם שגם מול ההורים שלי או מול חמותי, אני צריכה להגיד להם להפסיק לדבר על זה, זאת אומרת, להפסיק להגיד לו, אוי, נפגעתי ממך, אוי...
קודם כל, התשובה היא כן, ענת, אבל זה לא אומר שהם יעשו את זה. התשובה היא כן. אבל תלוי מי הם. אני סבתא שאוהבים אותה ברמות. אני הייתי סבתא הרבה לפני שאני הייתי סופרנני ואני הייתי מפורסמת. מה זה אוהבים אותי ברמות? מעריכים אותי ומכבדים אותי שחבל לך על הזמן. את יודעת איך אני עבדתי קשה בשביל שיכבדו אותי? קודם כל לא קניתי מתנות. שנית ילד שלא אמר לי תודה אם כן קניתי. הייתי מרזיקה את המתנה והייתי אומרת סליחה? למה מה? הכרה תודה? הלכתי, חיפשתי, קניתי, הוצאתי כסף. המינימום שמגיע לי זה תודה. ואז ילד שעומד שם, שמאוד אוהב אותי, ומתבייש ולא נעים לו, אומר תודה, סבתא. ואם בפעם הבאה זה קורה, הייתי אומרת שוב, עם מבט מאוד מסוים בעיניים, אני מתפלא עליך. אתה יודע מה מצופה, אתה יודע מה הייתי רוצה לשמוע. לא, לא, מה? סליחה, לא מגיע לי. והיה אומר עוד פעם, סליחה, סבתא. ומאותו רגע היה... נהיה תודה באופן אוטומטי. אנחנו מקנים להם הרגלים. תודה, סליחה, בבקשה, זה דברים שעושים אותם כאילו באוטומט. אחר כך, בגיל 10, 11, 12, מבינים את המשמעות הערכית של זה. ילד קטן לא מבין את המשמעות הערכית של דבר כזה. ערך זה משהו מופשט. ילד קטן מסדר את החדר, או שהוא פוחד מאמא שלו, שמשהו לא יסדר, היא תזרוק לפח, או היא תיקח לנעמת, או לויצו. או שהוא יודע שכשהוא מסדר את החדר, היא מספרת לו שלושה סיפורים, ולא רק אחד. הנה לך מוטיבציה לסדר אותו חדר, או כזאת, או כזאת. עכשיו, אבל, הוא לא מסדר את החדר, כי הוא מבין שסדר זה נורא חשוב, ואז שהוא יהיה גדול, הוא ימצא את המחוגה גם במגירה, והוא גם ידע להפריד בין ספר דקדוק לספר מתמטיקה. ממש לא. לא מעניין אותו. אני מקנה לו הרגל. אני מייצרת מציאות שממנה הילד יבין שכדאי לו, או שלא כדאי לו. אבל זה החיים. זה החיים. כששכנה תדבר אליי לא בנימוס, אני לא אחייך אליה מחר, שהיא תעליב אותי פעם אחרי פעם אחרי פעם, ותצעק על הילדים שלי. אני לא אופה עוגה ואכניס לה. אני אתעלם ממנה בחדר המדרגות. או את מבינה? כל מיני דברים. לכל דבר יש איזושהי תוצאה. והחינוך זה התוצאה של ההתנהגויות של הילדים. והילדים הם מתוקים, והם קטנים, והם מתנהגים, והם בודקים. ואנחנו מייצרים תוצאות. של חיבוק, של רמיזה, של ליטוף, של להרים להם, של לכעוס עליהם, של למנוע מהם, של לקחת אותם, של לא לקחת אותם. כל הזמן. כל הזמן אנחנו מייצרים את זה.
כן.
ובמקרה הזה, עד כמה? את צריכה לייצר מצב, שאחרי שתעשי אותו 4, 5 או 6 פעמים, לא פעם אחת, פעם אחת לא יעבוד, הוא כבר בן 5, הוא יבין שאם הוא רוצה משהו, עדיף לו להגיד תודה. או אם הוא רוצה שיקחו אותו לאירועים משפחתיים, עדיף לו להיכנס ולהגיד שלום, ולפני שהוא יוצא להגיד שלום גם. תעזבי את לפני שהוא יוצא, קודם כל שהוא ייכנס. הבנת את הקטע?
כן, על צריך... חיבוק אין מה לדבר.
על מה?
על חיבוק.
לא, אני לא יודעת, אני מעתן חיבוק ל... לא בהתחלה, לא בכוח, לא. במקרה הזה גם לא. מגע פיזי, הייתי מחכה לסוף, הייתי, קודם כל הייתי הולכת על נימוסים בסיסיים. אבל אני הייתי, אני לא יודעת אם הילד אוהב, לא כל הילדים אוהבים שמחבקים אותם ואוהבים חיבוקים. אם הילד אוהב חיבוקים, אם הוא לא אוהב חיבוקים, הייתי מלמדת אותו. כי אני אישה של נגיעות, של לגעת. אני הייתי עוברת, מלטפת, הייתי מחבקת, ואז הוא אומר לי, איכסי, 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 מה? אז היא אומרת לו, רגע, זה חשוב לי, זה חשוב לי, חיבוק, חיבוק, אני צריכה, חיבוק, חיבוק, חיבוק. ואז אחרי 20 כאלה, אולי הוא היה מחבק אותי בחזרה. שוב, למעני, את מבינה? הוא היה לומד גם לאהוב את זה, ברגע שלא הייתי מוותרת. אבל להגיד לו, תחבק מישהו, לא, זה כבר יותר רחוק. קודם כל, בואי ניתן לו, בואו נכניס אותו למקום שבו הוא יהיה עדיף.
כן, זה הכי חשוב.
כן.
בסדר גמור. יש לי עוד שאלה קטנה, אבל חשובה.
כן.
אני אשתדל לעשות את זה קצר. אני שומעת את התוכניות שלך המון המון שנים. עוד לפני שהיה לי ילד
לדעתי. מדהים.
כן. ואני יודעת שאת מדברת המון על הנושא של גמילה. כמו שאמרתי לך, הוא בן 5, והוא עדיין ישן עם הפולאפס, את יודעת, עם התחתוני לילה.
לילה, כן. אוקיי.
והוא עדיין קם עם פיפי.
אוקיי.
זאת אומרת, זה לא עובר מעצמו.
לא, זה לא. תקשיבי. אני אדבר על זה שוב בכל זאת. גמילת יום, ביום אין בעיות, נכון?
לא.
גמילת יום תלויה בשני דברים. אחד, בבשלות האורגנית, הביולוגית של הילד, שפי הטבעת ושלפוחית השתן עובדים טוב. זה הדבר הראשון. וזה עובד טוב. הדבר השני זה שיתוף פעולה עם עולם המבוגרים. תגיד לי כשיש לך פיפי. תגיד לי שאתה צריך קקי. שככה זה מתחיל. בגיל שנה וחצי, בגיל שנתיים, מתחילים, זה כבר בדרך כלל, אצל רוב הילדים, זה כבר בשל, זה עובד טוב, זה כל מה שצריך. עכשיו, ההורים נופלים במקום שבו הם אומרים, יש לך פיפי, אין לך פיפי, יש לך פיפי, אין לך פיפי, ומפעילים לחץ, ושם משבשים את כל המערכות של הילדים. אבל זה גמילת היום. בגמילת הלילה יש משהו נוסף ענת, ויש רפלקס שעובד. כי ברגע ששלפוחית השתן מלאה, המוח לא אומר, קום, הוא לא, הוא ישן. אז יש רפלקס שמשדר למוח, תתעורר. אתה צריך להשתין. עכשיו, או שהרפלקס הזה לא בשל עדיין, הילד הוא לייט בלומר בעניין הזה, או שהילד ישן מאוד חזק. תגידי לי, הילד אולי מובחן בהפרעות קשב? לא.
לא,
לא, לא. אוקיי, אוקיי. לא, פשוט המקומות האלה במוח הם מאוד קרובים זה לזה, אז אנחנו שומעים את זה הרבה גם עם ילדים עם קשיי קשב. אוקיי, לא. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו, תקשיבי טוב, ענת. 8% מהילדים בעולם משתינים עד גיל 11, 12, 13. 8% זה המון. רק לא מדברים על זה, כי כולם מתביישים. ובדרך כלל, זה כי הילדים האלה ישנים מאוד חזק. ואז גם הרפלקס לא מאיר אותם. תניחי לזה, קחי אוויר, תגידי לילד כמה שהוא מדהים ונהדר, ואיך הוא שותה כל כך הרבה במשך היום, וזה כל כך חשוב, והוא כזה חכם שהוא שותה הרבה במשך היום. אז בלילה זה יוצא לו. איזה כיף שיש את התחתוני לילה האלה. מחליפים.
זאת אומרת שלא לייצר מצב שנגיד אני מנסה...
לא. לא. לא.
ממש לחכות לא. עד שהוקם יפש לגמרי כן. לגמרי?
כן. או זה, או בשתי הזדמנויות שאת יכולה לעשות זה. אחד, או שהוקם יבש, אם זה יקרה בשנה הקרובה למשל, או ברגע שהוא יגיד לך אני לא רוצה את זה יותר. בלי בכלל להתקלב, תגידי לו, בסדר כמו מאמי. אבל תראה, בגלל שהגוף שלך ישן חזק, 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 נורא, ולפעמים הפיפי לא שואל אף אחד, והוא יוצא. אם במקרה יברח לך פיפי בלילה ואתה תרגיש את זה ותתעורר, אז אני שמה פה מגבת, קום, תוריד את הפיג'מה, שים אותה ככה על הרצפה, קח את המגבת, תפרוס לך על הסדין ותחזור לישון. מה אני עשיתי פה בעצם, ענת? וזה רק במקום של או שהוא ביקש להוריד את התחתוני לילה, את הפולאפים הזה. כי אני רוצה להעביר לו את האחריות לדבר הזה. קודם כל להראות לו שאני לא מתרגשת, ושנית להעביר לו את האחריות. אם זה מאיר אותו, יש ילדים שהיו משתינים גם על עצמם ולא מתעוררים. ואז אומרים לו, יאללה, שטויות לכביסה. זה ילד שאת כל יום עושה מכונה. אני מכירה הרבה כאלה. רק אם אני לא מתרגשת ולא עושה מזה עניין, הילד מקבל את זה, בסדר, אז מה, אז אני משתינה, יש הרבה, המון ילדים כאלה. יאללה, שטויות. ואז יכול להיות שאו שהוא נמנעים מללכת לישון אצל ילדים אחרים, ואני מכירה את הילדה שלא רצתה להימנע מלישון אצל ילדים אחרים, וכשישנה אצל ילדים אחרים היא הייתה מתעוררת לפיפי. כנראה שהיא ישנה קל. תראי איך המוח משתף איתנו פעולה. זה פשוט לא להאמין. בבית היא הרשתה לעצמה. והייתה כמה מושתנת. עכשיו, שוב, לא להתרגש. זה בסוף עובר. זה בסוף עובר. גם בגיל 12-13, זה בסוף עובר.
פשוט אבל... להמשיך עם הפולאפס?
כן, וברגע שהוא יבקש שתורידי לי, או שתחליטי שהוא בן 7 ואת מורידה לו, אני חושבת שבגיל 7 את יכולה, כי אני, בגיל 7 אני כבר רוצה לתת לו את האחריות, על עצמו, על הצרכים שלו, ועל הדברים האלה. ואז לגילו, מה מתקשיב? מספיק עם התחתוני לילה האלה. הקטע הוא שאתה לפעמים, הגוף שלך ישן נורא נורא חזק, ואז אתה צריך נורא פיפי, ואתה לא מתעורר. אז אין, השלפוחית שאתן לא יכולה להחזיק את זה כל כך בזמן, אז בסוף הפיפי בורח. עכשיו, אם אתה תרגיש את זה, אז הנה יש לך פה. תוריד, שים על הרצפה. עכשיו בבוקר שאתה קם, קח גם את התחתונים, גם את הפיג'מה הרטובה שלך, וגם את המגבת הרטובה, וגם את הסדין. תוריד מאמי, ושים בה על יד המכונת כביסה. או שים בדלי, או שים בקערה, איפה שאת שמה, לא חשוב. זהו. אני יודעת, אני מכירה את הילד בן 8, שידע להפעיל מכונת כביסה בשביל זה. אמא שלו אמרה לו, יאללה, אתה רוצה את הפעיל מכונה, עושים ככה, 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 טיק, טיק, טיק.
את אומרת לי בעצם גם לא להיכנס לסגה כזאת, שהוא קורא לי או לבעלי
נכון.
באמצע הלילה.
נכון, נכון, נכון. בגלל זה אני רוצה שהוא יגדל קצת. ובגיל 6-7 כבר אפשר, שיקח עצמאות על הדבר הזה. קומה מתחליף. כן, אתה יכול, וזה לא צריך את כל השיגוע הזה. אתה גם כזה קם וחצים תושטש, יאללה, תוריד את זה, שים מגבת, לך לישון. מבינה? אם אני לא עושה מזה עניין, זה לא יהיה עניין. זה הכל כל כך תלוי בנו. ודרך אגב, אם תבררי, במשפחה שלך או במשפחה של בעלך, בן דוד רחוק, אח של גיס, של... מישהו שמה, השתין בלילה עד גיל מאוחר.
למה, זה גנטי?
כן.
וואלה.
ככה זה עובד. אנחנו תוצר, לפחות חלקי, של מי שעשה אותנו. יש סיכוי. כמו הפרעת קשב.
תודה רבה, מיכל.
בבקשה, יקירה. כל טוב, כל טוב. ושבת שלום. כל טוב. והנה עוד שיחה. שלום.
שלום, מיכל. רציתי לשאול לגבי ילד בן 4, שהאימא לקחה אותו אחרי הצהרון לפארק.
כן.
היו שם עוד חברים מהצהרון.
כן.
וכשהיא נאלצה ללכת הביתה, הוא פשוט לא הסכים, אין, הוא לא מוכן לקום. התקשרה אליי ואמרה לי שהיא חייבת ללכת, ושאני אבוא לעזור לה. האמא הלכה, הוא ראה שהיא הולכת, ואני איתו. אחרי זמן מסוים אמרתי לו, אנחנו צריכים ללכת. הוא בכלל לא מתייחס, לא... כאילו כלום לא קרה, כאילו את אחד לא מדבר איתו. גם כשהאימא הלכה, כלום, הוא ממשיך לשחק, לא אומר אני רוצה, לא רוצה, כלום. הוא פשוט יושב, משחק. ראיתי שהוא לא מתייחס, הלכתי, אמרתי לו אני הולכת, והסתתרתי, והסתכלתי עליו. הוא חשב שאני הלכתי, ואני כל הזמן עוקבת אחריו, ואני רואה שהוא משחק עם הילדים, בכלל לא מפריע לו שום דבר.
א',
וכשהאימא של הילדים האלה שהיו איתו רצתה ללכת, היא קראה לילדים בואו הולכים הביתה, הוא הלך אחריהם. ואני רואה, הוא הולך אחרי הילדים האלה, ואני רצה, ואני תופסת אותו.
כי הוא הולך אחריהם, כי הוא לא רצה להישאר שם בלי מבוגר. זאת אומרת, הוא ידע
שבאת,
מבחינתו את לא היית, את כבר הלכת הביתה.
נכון, בדיוק, כן. ואני רצה, ואני באה אליו. כאילו לא קרה כלום.
נותן לך, אז את באה אליו, נותנת לו יד, ואתם הולכים הביתה?
כן, אבל עכשיו אני רציתי לדבר איתו, אבל באותה שנייה אני רצתי והחזקתי אותו, עוד לא הייתי פנויה. אבל אחרי מספר דקות האבא הגיע, רציתי להסביר לו, לדבר איתו, אבא גם לא, לא אכפת לו. העיקר שהוא לקח את הילד.
תראי.
ומאז הם לא עשו מזה שום עניין, ולי זה כל הזמן מציק, אז ביקשתי אישור, אם אני יכולה לשאול אותך.
וואי, חמודה. תגידי לי, הילד, חוץ מהסיפור...
האמת שזה היה, סליחה, לפני שנתיים. היום הוא כבר בן שש.
או, וואו, בשנתיים יש לך את זה בראש.
בשנתיים זה מעסיק אותי, ולא היה לי נוח להתקצר. אז השבוע שלחתי להם שיחה שלך בנושא, שקרוב אליהם, והם אמרו שזה היה מעניין, ואז אמרתי, את זוכרת שקרה כך וכך, אז מסכימה שאני אשאל, אמרה, כן, זה היה מזמן, כן, כן.
וואו, תראי, מעניין איך זה מעסיק אותך. תראו, המקרה כזה גורם לנו, במקרה הזה לסבתא, תחשבו על כל מיני דברים שעוברים עליו בראש. הילד לא בסדר, לילד לא אכפת, ההורים לא דואגים, זה נורא מסוכן, אפשר לבוא, אפשר לחטוף אותו, אפשר... כל כך הרבה דברים מסתובבים בראש. עכשיו, בוא רגע נזכר בו כשהוא היה בן ארבע, סבתא.
כן.
חוץ מהדבר הזה, המקרה הזה של הפארק, זה ילד בסדר? ילד רגיל? ילד טוב?
ילד רגיל, כן, ילד טוב.
לפעמים עושה מה שאומרים לו, לפעמים לא עושה מה שאומרים לו.
תראי, זה ילד שאסור היה לו לבכות, כי אם הוא בוכה אז נותנים לו מיד, מיד, האמא, מיד הוא מקבל הכל. היא נכנסת ללחץ, ואם הוא נופל והוא מקבל מכה וכל דבר קטן, אוי ואבוי. והרבה גם מסכים.
תראי, מה שבעצם היה שם, את ראית ילד שלא פוחד. ילד שלא מתחשב באותו רגע בהוריו, בדמויות הסמכות, וגם לא פוחד. אמרו לו שלום אני הולכת, לא הדיג אותו. ילד בן ארבע יכול להיות שבאותו רגע היה הרבה יותר מעניין לו להיות עם החברים שלו, והוא לא רצה לעלות הביתה. ומכיוון שהוא מכיר את אמא שלו ואת סבתא שלו, הוא יודע שהוא יכול להרשות לעצמו. כי אם הייתה לו אמא שאומרת לו אני חייבת ללכת ואתה מרימה אותו, כי ילד בן ארבע אפשר להרים ולוקחת אותו, הוא היה מבין בפעם הבאה לשתף איתה פעולה.
היא ממש לא מסוגלת.
אז
ממש,
זהו,
ממש לא מסוגלת.
אז בגלל זה הוא הגיב כמו שהוא הגיב. ואם הוא ילד רגיל וזה עבר, תשכחי מזה.
כן.
היום כבר יש בטח צרות אחרות.
כן,
עזבי, עזבי.
תודה, אותי זה הדיג מאוד.
אני, אז זה לא. לא, לא, זה גם עבר. זה אבא לא מתרגש, אמא קצת מפנקת יתר.
מפנקת יתר, כן.
זהו,
אז הוא... עצור לבכות אם הוא בוחר מקבל מיד.
אז הוא פשוט הרשה לעצמו, סבתא לה. הוא פשוט הרשה לעצמו, והוא אמיץ. זה הכל.
כן.
אני מאחלת לך ליהנות ממנו. כל טוב.
תודה רבה. תודה רבה, מיכל. תודה.
בבקשה. ביי. וחבר'ה, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, תכף חוזרת שוב. שבתי אליכם ברבע הרביעי, והנה שיחות הטלפון. שלום.
היי מיכל, בוקר טוב.
אהלן, בוקר טוב.
היי, יש לנו שתי בנות חמודות מאוד, אחת בת 4.5, והשנייה בת 8 חודשים. הראשונה באמת גידלנו אותה, עשתה כמו מלאכית, מה שאמרו לה, התנהגה יפהפה והלכה לישון בזמן והכל בלי בעיות ובצורה מאוד קלילה. השנייה החדשה גם ילדה מדהימה ובאמת חמודה בצורה בלתי רגילה, אבל
עולם אחר.
נכון, אבל בעיקר כשמגיע 8-9 בערב ורוצים ללכת לישון, האירוע הופך להיות סיוט מתמשך של כמה שעות, שהילדה נלחמת ממש בעצבי ברזל לא להירדם. עכשיו, מה שעם הזמן קלטנו, וזה חלק מהשאלה, אם זה טוב לעשות את זה או לא, זה שאני נותן לה לבכות 10 דקות, רבע שעה, מדי פעם מבקר אותה, עד שהיא ממש נגמרת מהעייפות, ואחרי זה מרים אותה עוד קצת, ורק אז היא הולכת לישון. אבל גם אם זה, ולפעמים זה גם זה לא עובד, היא פשוט נלחמת כמו אריה, לא לרדם בשום מחיר.
רגע, רגע, אני רוצה להבין, שנייה. רגע, תתאר לי את זה. אתה הגיע ערב, הייתה ארוחת ערב והמקלחת, מניחים אותה במיטתה.
מניחים אותה במיטתה, ואז היא מתחילה להסתער כמו אריה, לקפות לזה, לראות מה קורה בחוץ, היא רוצה...
רגע, מה היא עושה? היא נעמדת? היא מסתכלת?
נעמדת. נעמדת ומסתכלת, ואז מתחילה לפקוד.
אוקיי. ואז היא מתחילה לפקוד. ואז
אתה מנסה להרדים אותה, לשים אותה חזרה.
רגע, ואז מה אתה עושה? מוריד את הידיים שלה, מנסה להשכיב אותה שוב, נכון?
אז אם אתה מנסה להשכיב, אז היא נלחמת ממש מאוד מאוד קשה לתפוס אותה. כאילו, ממש נלחמת חזקה מאוד, לא לשכב חזרה.
זאת אומרת, אתה, כן, אי אפשר להשכיב אותה, כל הגוף שלה היא נלחמת, אוקיי.
כן.
ואז אולי אתה עושה את זה בכוח ואולי לא. ואז ברגע, ואז שוב היא נעמדת במיטה ובוכה.
אז היא נעמדת שוב, ואחרי כמה חודשים, אז אני החלטתי לנסות לתת לה לבכות איזה 10 דקות רבע שעה, כשתוך כדי אנחנו נמצאים לידה, ואז היא צורחת צרחות אימים, כאילו מי ישמע העולם קורס.
שוחטים אותה, כן.
כן, ועכשיו אם מרימים אותה תוך כדי, היא מיד מפסיקה. זאת אומרת, זה נטו פינוק מה שהיא בוכה.
כי זה מה שהיא אומרת, תראה.
כן.
בכי זאת שפה. היא עומדת שם, מחזיקה את המיטה, זאת יש לה אופי שלי אולי.
יכול להיות.
היא מחזיקה את המיטה. והיא בצורחת, וכשהיא בוכה בצורחת, בעצם היא אומרת, אתם תוציאו אותי מפה, ותחזיקו אותי על הידיים.
בדיוק.
זה מה שהיא אומרת.
עכשיו היא גמורה מעייפות. היא גמורה מעייפות, אבל
מסכנה.
היא לא מוכנה לישון.
לא. עכשיו היא גמורה מעייפות. עכשיו, אז אתה בסוף, אז נותן לה את התפקות, מרים אותה על הידיים, מחבק אותה, ואז מה, אתה שם אותה חזרה במיטה, ואז היא נרדמת?
אז רק אם אני נותן לה רבע שעה, 20 דקות לצרוח, ובאמת היא גומרת לעצמה את כל האנרגיות, אז אם אני מרים אותה וקצת מלטף, היא מוצאת, אז היא חוזרת לישון, אבל... זה בלתי נסבל.
נכון, אבל רגע, זאת אומרת עכשיו זה ככה, שמים אותה במיטה, היא לא רוצה לישון, אומרים לה שימי ראש, מנסים, שימי ראש, מנסים, היא לא שמה ראש, היא עומדת וצורחת, יוצאים מהחדר. אחרי איזה 10 דקות או משהו כזה, אתה חוזר לחדר, אתה מוציא אותה מהמיטה, נכון? אתה מלטף אותה, לכי לישון, לילה טוב, ואז אתה שם אותו במיטה, ואז היא כבר נרדמת, נכון?
לפעמים, לפעמים זה גם לא מספיק, כאילו תלוי, לא יודע כמה היא עקשנית, אבל היא יכולה לצרוח צרחות אימים, רבע שעה 20 דקות.
תראה, יש פה באמת את השאלה, של אנחנו ההורים, מה אנחנו רוצים להשיג, מה אנחנו רוצים ללמד את הילדה, ועד כמה אנחנו יכולים ללמד אותה שזה יקרה כמו שאני רוצה, ולא כמו שאת רוצה. עכשיו, מה שהיא רוצה בעצם על הידיים. היא רוצה על הידיים, היא רוצה להירדם על הידיים, היא עוד לא רוצה את הלילה. אחותה דרך אגב, איתה בחדר?
איתה בחדר, כן.
וואו, אחותה זה סיפור.
זה גם מפריע.
היא עוד לא נרדמה, היא לא נרדמת עד שהתינוקת נרדמת.
כן, לפעמים היא מאוד עייפה, היא כן מצליחה להירדם, אבל זה מפריע, זה בהחלט.
ברור, ברור. ואתם שמים אותם יחד באותה שעה?
כן, עושים להם טקס לילה עם ארוחת ערב ומקלחת, כאילו ממש מארגנים אותם ללילה, והראשונה הולכת לישון, והשנייה... קראנו על זה פעם, לא יודע, יש איזו המצאה אולי טונוס שרירים גבוה, שכאילו היא מאוד...
הכל יכול להיות, גם טמפרמנט יותר סוער, יש כל מיני דברים.
כן, היא גם במהלך היום, אני חשוב להגיד שהיא מאוד כאילו אגרסיבית כזאת, כל זמן קופצת, היא מסתכלת, רואה, רוצה ללכת לפה, ללכות לשם, לטפס על הקיר הזה. היא הולכת מגיל צעיר, והיא לא עוד רגע הולכת, אבל היא זוחלת מגיל צעיר.
בטח, בשמונה חודשים עומדת, נו, הילדה הזאת, היא ברור, ברור. יש לה משהו חזק. בתוכה,
כן, מאוד.
בתוכה, זאת היא אש, פחד, וואו, אתם תהיו מאותגרים, וואי וואי וואי, לא מקנה בכם, אבל, לא, אבל זה מהמם, זה מהמם לחיים, אבל, שוב, תראה, בעצם אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, מה אני מתכוון לעשות? אני רוצה ללמד את הילדה הזאת, שכשאני מחליט שזה הזמן לישון ונכנסים למיטה, אני מצפה ממך ללכת לישון. עכשיו, אני יודעת שפעם הייתה גישה שנקרא הרי מורד, אני אף פעם לא אהבתי את זה, אני מכירה המון הורים שאמרו לי שזה לא עבד להם. אתה יודע מה זה הרי מורד? לא. הילדה בוכה, אני מרימה אותה. לא לתת לילד לבכות יותר מדי. הילדה נורא בוכה וצורחת ורוצה, מרימים אותה, מרגיעים אותה, אומרים לה, זה הזמן לישון, מחזירים למיטה. שוב היא צורחת נוראים, באים. מרימים אותה, מרגיעים אותה, אומרים לה, לא מתוקה, זה הזמן לישון במיטה שלך, ומורידים אותה. וזה הרם הורד.
היינו עושים את זה, זה היה 4 שעות, היה שורף
כן,
לנו כל לילה.
כן, זהו. ויש המון הורים שאמרו לי, זה לא עובד להם. שוב, כל מיני דברים עובדים לכל מיני הורים, תלוי בטמפרמנט של התינוק, התינוקת, תלוי גם בהורים, די, גם לפעמים ההורים נשברים. יש הורים שכבר בסוף היו מרדימים את הילדה על הידיים, יש, באמת, יש כל מיני. מכיוון שאני חשה שיש אצלך פה איזשהו סוג של נחישות, אני חושבת שבגיל הזה לא יוצאים מהחדר ומשאירים אותה לבכות לבד. את זה אני פחות אוהבת. אני כן בעד להישאר שם, להגיד לה, במקלחת, מהיום, היא תבין, היא תבין, כשאני אשים אותך במיטה, גם אם תפקי ותרצי לצאת, מאמי, לא. אבא לא מוציא. אבל אבא יושב ושומר עלייך כל הזמן, עד שתרגי. המשמעות היא שאתה שם אותה, היא מתרוממת, אתה מנסה להשכיב אותה, היא מתרוממת, ברגע מסוים אתה יושב, ועכשיו, כל מה שאתה עושה זה, ויש לך ילדה שתצרח, ויש ילדים שמביאים את עצמם גם להקי. המקסימום שאתה שם, אתה יושב, אתה שומר, אתה מלטף, ובעצם אתה מעביר מסר, שים פתק בחדר מדרגות, לכל השכנים שאומרים, אני מצטער על הבכי הקטנה עוברת סדרת חינוך, יש לי ילדה עקשנית וחזקה, רק כמה ימים והיא תלמד. וזה באמת פונקציה של כמה ימים. אבל זה כמה ימים כאלה שאני כן רוצה שאתה תשב שם, ותנסוך בביטחון, לא לעזוב אותה. לא, היא קטנה. היא נורא קטנה. היא גם עומדת וצורחת כדי להחזיר אותך בחזרה. היא גם יודעת שברגע מסוים תחזור. היא עכשיו צורחת כדי שתחזור. ואז זה לשבת שם לידה ולהגיד לה ולנסות מדי פעם להשכיב אותה ולעשות לא לדבר, לא להגיד די, לא להגיד נו, מאוד באדיבות, מאוד בעצם אתה אוכף את רצונך על רצונה. היא לא רוצה לישון, היא לא אוהבת לישון. הלילה, בטח שמעתם אותי אומרת את זה גם בתוכניות אחרות, שנת הלילה היא הדבר, לדעתי, כמעט הכי קשה בחיים של ילדים קטנים. זו פרידה מהאור לחושך, מהיום ללילה, מהחיים למוות, מהרעש לשקט, מההורים, ממש. וגם יכול להיות שהיא היא במשך הצהריים נרדמת טוב?
כן. כאילו כשנהיית עייפה, אז היא נרדמת, כן.
היא גם כנראה קשה לה להירדם. צריכה מאוד, מאוד, מאוד את הדברים האלה שיכניסו אותה למצב המדיטטיבי. תראו שבטקס אין איזה משהו מעורר. אין איזה צחוקים או קפיצות או משהו כזה. הכל צריך להיות באימאום האורות, אימאום הטון, הורדת הקצב, מספרים סיפור. לילה, טוב, כזה.
שם לה אפילו מוצרט לפעמים בשקט.
מה?
אני שם לה אפילו לפעמים מוצרט בשקט.
מעולה, מעולה, מעולה. מוזיקה זה דבר מאוד מאוד מרגיע, אני בעד שתהיה מוזיקה כל הזמן. ואז ברגעים של השקט, כשהיא כבר חסרת כוחות, חסרת אנרגיות, היא תשמע את המוזיקה. אני בעד שילדים ילכו לישון עם מוזיקה. דרך אגב, יש עוד משהו שמאוד מרגיע ילדים, זה קולות של לוויתנים.
וואלה.
תחפש את זה בגוגל, בספוטיפיי, אתה לא מאמין כמה שזה עובד. עכשיו, יש ילדים שמה שמאוד מרגיע אותם דווקא זה רעש. זה רעש של שואב אבק.
היא מאוד רגישה לרעש, כאילו היא מתעוררת מהר מאוד גם מרעש.
תראה, יש לה את הקשיים שלה, האמיתיים. משהו בטמפרמנט שלה, הוא פחות נינוח.
לא, היא באמת כמו לבא, נגיד גם כשהיא קמה, היא קמה פאק, מיד היא פעילה וקופצת.
כן, כן.
אגב, באותו עניין היא גם בלילה קמה הרבה מאוד פעמים, כאילו התמכרה להנקה. עכשיו אשתי מניקה אותה דקה וחוזרת לישון, אבל זה סתם, זה נראה לי מיותר לחלוטין.
זה מיותר, זה לא תומך, היא גם לא מתעוררת מרעב. תראה, זה שהיא קמה הרבה פעמים, לילדים יש מחזורי שינה. ובדרך כלל מחזורי שינה עושים, מסתובבים ונרדמים. היא לא יודעת להירדם בלי הפתמה. היא גם על הידיים של אשתך. טרח, נרדמת. ואז יש לה מחזור שינה, לילדים יש, לנו יש 5-6, לילדים יש יותר, 7-9 מחזורי שינה, היא כל פעם מתעוררת. עכשיו שים לב, היא נרדמת על הידיים עם הפתמה של אשתך. אז למה שתצליח להירדם ב8:30 כשאתה רוצה? אין סיכוי. היא צריכה את הפתמה בשביל להירדם. עכשיו, אשתך צריכה כנראה לצאת לכנס, לשלושה ימים. לא להיות בבית. או...
להרגיל שאין.
כן, כדי להרגיל את הידע שאין. יהיה לנו רואה קשה מסכנה, או שאתם אומרים, אי אפשר, זה סיוט. ניתן לה עוד חצי שנה, נחכה שהיא תהיה בת שנה, שנה וחודשיים, שנה ושלושה, ובואו נרדים אותה בשקט על הידיים, וניתן לה כל שעה פתמה. היא תהיה בשקט, אנחנו בשקט, איזשהו סוג של להוריד אנרגיות, גם זה פתרון. זה דוחה את הפתרון שבסוף יצטרך להגיע, מה שדיברנו בהתחלה, אבל אולי זה נכון לעכשיו.
רגע, זה שלב שלב, יש את הבעיה של להירדם בלילה, את אומרת לשבת לידה ולתת
תראה, לה הרגשה ש... תראה, כרגע, חוץ מהרדמות הלילה, שאר ההתעוררויות שלה היא נרדמת על הידיים בחיק אשתך.
כן.
היא נרדמת בקלות ומחזירים אותה גם למיטה, נכון?
עכשיו, באמצע הלילה זה סתם, זה 5 דקות וזהו.
נכון, אבל זה מייצר תנאי להרדמות. זאת הדרך הכי טובה לה... להרדם. לכן כשאתה רוצה להרדים אותה ב8:30 בערב היא לא מסוגלת. אם אשתך הייתה מחזיקה אותה לידיים ועושה כאילו מניקה אותה, הייתה נרדמת ברגע והייתם מעבירים אותה למיטה. אתה מבין מה אני אומרת? כרגע יש לה תנאי להרדמות, וזה נקרא לזה בשם קוד הענקה, כי הרי אין שם שטויות ממצגבניות מה שיש שם עכשיו. היא בטח לא צריכה את זה לתזונה, מזמן היא כבר לא צריכה את זה. זה המוצץ שלה, זה הרגוע שלה. ובואו לא נשכח שילדה עם טמפרמנט סוער, מאוד, ושקשה לה. וכולה גור. אני הייתי בודקת דווקא את ההפוך. כל מה שאמרתי לך עד עכשיו הייתי עושה עוד 30 שנה. עכשיו הייתי נותנת לאשתך להרדים אותה עם השדיים, עם הפתמה. בום, הילדה תרדם ולשים במיטה. וחסכתם שעה של סיוט לכולם.
לא, אנחנו ניסינו את זה בלילה, זה גם לא, באמצע הלילה כאילו היא בתוך מחזור שינה, אז היא באמת חוזרת מהר לישון.
אבל 8:30 זה לא עובד?
לא, לא עובד. היא מניקה, נהנית, לא, זה עובד, היא הולכת, נרדמת, ואז פתאום כמו אריה היא קופצת אחרי דקה.
מה אתה אומר? יאללה.
זה כאילו מרדים אותה באמת, אבל אחרי חצי דקה היא קופצת כמו אריה ומתחילה את הסצנה.
נהיה כנים, הרי מה שאני אמרתי לך, בכנות ובלי להיות פוליטיקלי קורקט, מה שאני בעצם אמרתי לך, זה לשבור את רוחה של הילדה.
נכון.
זה ללמד אותה שהיא מובסת בנקודה הזאת. עכשיו, אנחנו מביסים ילדים הרבה פעמים. הם לא רוצים ללכת לגן, אנחנו מביאים אותם לגן. הם צריכים ללכת לעבודה, לא שואלים אותם. הם לא יודעת מה, הם רוצים על הידיים ולא מרימים אותם מהידיים, כי אני מחזיקה את התינוק באותו רגע על הידיים. אנחנו כל הזמן מייצרים מצבים כאלה, שרצוני גובר על רצונם. עכשיו, אני רק כל הזמן רוצה לבדוק איך אני עושה את זה, שהוא יהיה כמה שפחות קשה לה. וגם יעבוד, כי זה פה להעביר סוג של מסר, שגם שאת לא רוצה, זה הזמן להיות במיטה. במיוחד שאתה אומר שניסית ואז היא נרדמת, איך שמעבירים אותה, מעניין מה לה יעבוד, אם תשב, אם אתה שם אותה, תראה, היא נורא קטנה, באמת איגור, אפשר לנסות כל מיני דברים, לבדוק ולא לבדוק אחרי יום אחד, אחרי 3-4 ימים להחליט אם זה עובד או לא, לא יום אחד. יום אחד זה עוד לא מלמד אותה. לשים אותה במיטה ולשבת בכזה גובה שהפנים שלך מול הפנים שלה. ואז אתה מסתכל עליה ומלטף אותה ואומר לה, אני כאן, אבא כאן, אני שומר עלייך, הנה אני כאן. אולי קשר העין הזה יגרום לה לא לקום. תבדוק מה יכול לעזור לה להיות יותר רגועה. זה מה שנשאר. זה מה שנשאר. או לעשות מה שאתה עושה היום, אבל בלי לצאת מהחדר.
אבל יש לזה תוחלת, אני עושה איזה שבוע, שבועיים, זה תלמד?
יש סיכוי שכן.
כי מאוד קשה לשמוע את ההצלחות האלה.
אז אשתך תצא מהבית. אם אתם מחליטים שזאת הדרך... כי תראי, אין דרך אחרת, מה היא הדרך האחרת? נוציא אותה מהמיטה, נחזיק אותה לידיים, זה מה שהיא רוצה. הרזקנו אותה.
Yeah, זה לא נגמר.
זהו, ועכשיו מה? להחזיק אותה עד שתרדם. יכול להיות. יכול להיות. 20 דקות של שקט על הידיים, במקום 20 דקות של צרכות, עד שתרדם. השאלה אם עכשיו אני מעבירה אותה למיטה, אחרי שהיא נרדמה חזק, אם זה תופס למשך כמה שעות.
השאלה כשאני נותן לה לבכות, אני צריך שיגמר לה אנרגיות, או רק שהיא תבין שהיא לא מחליטה?
מה זה ייגמר לה אנרגיות? נגמרות לה אנרגיות שאין לו כוח, שמה היא מבינה שהיא מובסת, היא מבינה את זה.
זאת אומרת, זה המטרה שהיא תבין שהיא מובסת?
גם, ככה מלמדים אותם. כל העצות שאני עושה עד עכשיו, זה ללמד את הילד שרצוני גובר על רצונך. אבל מכיוון שהיא בת 8 חודשים, ומכיוון שיש לה טמפרמנט סוער, והיא מתקשה בזה גם ככה, אני כן מנסה דברים לפני שאני עושה את זה. אני כן מנסה דברים שילכו איתה עם הקושי שלה, כי היא כל כך קטנה. אז יכול להיות ש-20 דקות להחזיק אותה לידיים, עד לראות שהיא נכנסת לשינה מאוד עמוקה, ואז להעביר אותה. אבל אם אני עושה את זה, וברגע שאני מעבירה אותה, מתעוררת שוב, אז זה לא שווה. אז זה לא עבד לנו, נכון? בגלל זה ניסוי ותהייה כל הזמן, מה עובד, מה עובד, מה עובד?
אני חושב שהשיטה הראשונה יכולה לעבוד.
עם המון חמלה.
ומה לגבי אמצע הלילה?
אבא, עם המון חמלה. לגבי הלילה, אשתך צריכה להחליט אם היא מוכנה לקום כל שעה, ולעשות לה את הכאילו הזה. אולי לילדה הזאת, הייתי ממשיכה עם משפחה, אומרת אני מוכנה, הייתי ממשיכה, כי זאת ילדה שקשה לה מראש. אתה מבין? זהו, זה לא פשוט. דבר.
לא, היא לא הייתה רוצה לא לעשות את זה, אבל האלטרנטיבה זה ששנינו נהיה ערים. נכון. שעה באמצע הלילה, כל אינטרוול של שעתיים.
וזה
חמש דקות האלה וזהו.
נכון, נכון, נכון. ואז לעשות את הדברים היותר קשים, או היותר תקיפים, בוא נקרא לזה, כשהיא תהיה קצת יותר גדולה. כי גיל שנה זה אחרת, וגיל שנה וחצי זה אחרת גם. בהצלחה, דבר איתי עוד כמה שבועות.
טוב, אפשר גם שאלה לגדולה, או שניתן
הזמן? רק שנייה, יש פה מישהו, אז אנחנו נשחרר את מישהו שעל הקו. היא נורא רוצה לשחרר, שאני אשחרר. לא, לא נעים. תתקשר אלינו, תתקשר אליי ביום שישי.
טוב, תודה. תודה, מיכל.
ביי ביי. ביי ביי. ולשיחה הבאה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, ואת צריכה להיות זריזה.
אוקיי. יש לי שאלה. אני עובדת בגן ילדים בצהרון, מובילת צהרון.
כן.
ומזה 16 שנים. ומאוד מתסכל אותי הסיטואציה שהילדים הורסים את המשחקים.
הורסים?
הורסים. לא משחקים בתוך כדי נערץ והתקלקל, פשוט הורסים, משחיתים.
איך הם גורמים להשחתה הזאת?
אני אתן לך דוגמה של מרכיבים פאזל, אז עוקרים אוזר אחת של הפאזל, של חלק. לדוגמה, משחק של מגנטים שקופצים על זה, והמגנטים נשברים.
עכשיו, אני מניחה שלא כל הילדים עושים את זה.
זה נכון.
יפה. אני הייתי לוקחת את אותם 3-4 ילדים שכן עושים את זה.
קצת יותר, אבל לא חשוב.
קצת יותר, את כל הקבוצה הזאת. והייתי אומרת, תראו, לפעמים אני רואה אתכם משחקים עם המשחקים הטובים והיפים והיקרים של הגן שלנו, הלגו, הבובות, המגנטים, ותגידי את אותם דברים. ואתם משחקים איתם בכזה אופן שמשחית אותם, הורס אותם, מקלקל אותם. וזה לא משהו שאני מסכימה לו, כי זה דברים נורא יקרים והם צריכים לשרת את הגן עוד הרבה 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 זמן. לכן, מהיום, כשאני אראה מישהו מכם משחק עם הלגו באופן שהוא לא משחק, כמו למשל עוקר לו את האוזניים.
הוא עובר לפינה אחרת.
מי?
הילד שהשחית, אז הוא עובר לפינה אחרת.
ברגע שאני רואה שזה קורה,
כן.
אני מפסיקה את המשחק הזה, ואני מעבירה אותך למקום אחר, ואז במקום אחר הוא גם יערוס? יש סיכוי, יש סיכוי, תראי, תראי.
פשוט עושה את זה הרבה זמן, אני לא פניתי סתם.
תראי, תראי,
היא מעבירה אותם, אתה תהיה שם, ואתה לא תשחק במשחק הזה היום, ואנחנו שומרים על זה, וזה נורא חשוב
לשמור. אז תראי, תראי.
ואם אנחנו עוקרים את האוזן של הפאזל,
אז אני עוצרת אותך, אני עוצרת אותך, אני עוצרת אותך. את עושה את אותו דבר כבר כמעט שנה, ואותם הילדים ממשיכים לעשות את זה. די עם הדיבורים. פשוט רק תפעלי. אחרי שלקחת אותם ותגידי, מהיום אני לא גוערת, לא מהירה, לא מזכירה, אני סומכת עליכם, יש לכם זיכרון וחוכמה גדולה מאוד. מהיום, ברגע שאני רואה שמישהו מכם משחק את המשחקים בדרך שזה הורס אותם ולא בדרך הנכונה, באותו רגע אני ניגשת ומעבירה אתכם למקום אחר. זה הכל, שתדעו. ואז, תעשי מה שאת עושה היום, בלי לדבר. לפחות תשמרי על כבודך, בלי לדבר. מספיק, כבר דיברנו. עכשיו אני רוצה להגיד לך, הילדים האלה שעושים את זה, זה ילדים שבבית לא לימדו אותם לשמור על הרכוש. הילדים האלה זה ילדים שבדרך כלל או מדברים איתם יותר מדי, או מסבירים להם יותר מדי, או מבטרים להם יותר מדי, והם פשוט עושים מה שבא להם. ולעקור את האוזניים של הלגו ולקפוץ על המגנטים זה גם משחק מבחינתם. או להרגיז אותך ולעשות מה שאת לא מרשה, זה גם משחק מבחינתם. תביני. והם עושים את זה כי הם מרשים לעצמם. ומכיוון שאת, היכולת שלך לחנך אותה, מוגבלת לשעתיים שהם נמצאים בצהרון, מה שלך נשאר לעשות, זה מה שאת עושה ברגיל, פחות לדבר, זה הכל. להחזיק לו את היד, באותו רגע להוביל אותו לפינה השנייה. להחזיק אותו, לקחת אותו, בלי אפילו בלי להגיד.
זה כל העניין שאני פשוט עושה את זה.
זהו.
אחרי שדיברתי ועשיתי, וזה עדיין קיים. זה מתסכל.
נכון, נכון. יכול להיות, אז יכול להיות שאת צריכה להחליט שהילד שקופץ על המגנטים, את לא תסכים מישהו לשחק עם המגנטים יותר. האם זה אפשרי בגן? האם זה אפשרי כשזה קורה?
זה אפשרי אולי באותו יום, אבל...
נכון.
מעבר זה כבר...
אז לאותו יום. אולי זה יעבוד בכל זאת. אולי תנסי גישה אחרת. תבואי אל כל הילדים האלה, אחד-אחד עם זמנו, ותגידי לו, אני צריכה את עזרתך. לפעמים יש ילדים שנורא קופצים וזה, ולפעמים גם אתה, אני צריכה את הכוחות לב שלך. הרי לפעמים אתה כמו סופרמן, נכון? אני צריכה את כוחות הסופרמן האלה, בעזרה בלשמור על הדברים. ואני יודעת שאתה יודע, כי ראיתי אתמול, חזרת לנדב, וראיתי שלשום איך טיפלת יפה בבובות ששיחקתם בפינת בובות. אני צריכה את זה, גם היום, מה אתה אומר? ואז תצרי איתו כל הזמן קשר עין, אולי, אולי זה דווקא זה יעבוד. זו גם גישה נהדרת, ואז זה מייצר להם מוטיבציה שדווקא להיות בסדר איתך. אבל את צריכה להמשיך לעבוד בזה, להסתכל להם בעיניים, לחייך מדי פעם, לעבור ולגעת בו, כאלה. תנסי את זה, מי יודע. אולי עם חלק מהילדים זה יעבוד.
בסדר גמור.
בהצלחה.
אוקיי, תודה
כל
רבה.
כל טוב לך, בבקשה, תודה. בבקשה. ויקירותיי ויקיריי, אנחנו סיימנו לתוכנית הזאת. תודה רבה למאיר הפרץ שערכה והפיקה, מיכל קדוש, אחיעד לוק, ראות מתיתיהו ארגון, שהיו על הדיגיטל ועל הפייסבוק לייב. תודה רבה לשקד מורג, שפעם ראשונה הייתה אחראית על השידור, והעבירו לנו שידור באחריות מלאה. אני מודה גם לכם, תישארו פה איתנו, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן, ואחרי הפרופסור רפי קרסו. כל טוב לכם, שבת שלום, שימו קרם הגנה ותתחבקו הרבה.